השלב הבא זה ניסיון לעסוק בדיון במצוות של יום כיפור, והזכרתי כבר שיש פה מצוות של מלאכה ומצוות של עינוי. בכל אחת מהקטגוריות האלה יש, לפחות ברמב״ם, לאו ועשה. זה לא מוסכם לגמרי, קצת אני אעיר על זה, אבל עקרונית יש גם לאו וגם עשה. הדבר הזה, כן, יש מצווה לשבות ממלאכה ויש איסור לעשות מלאכה. יש מצווה להתענות ויש איסור לא לאכול ולא לשתות. עם העינויים נדבר עוד, אם זה דאורייתא או דרבנן, זה מחלוקות ראשונים. אבל יש כאן שתי כפילויות, גם במלאכה וגם בעינוי. כן, העשה ועליו הם כפולים. בעצם הם אומרים אותו דבר. המצווה להתענות והאיסור לאכול, או המצווה לשבות והאיסור לעשות מלאכה, הם בעצם אותו דבר. אז על הכפילות הזאת אני עוד אדבר, אבל אני אקדים שמבחינת הפסוקים, בפסוקים עצמם, מה שמופיע זה אליו במלאכה ועשה בעינוי. והיא ניתם את נפשותיכם, זה מצוות עשה, ולא תעשה כל מלאכה, זה עליו. לא תעשו בו מלאכה, זה עליו. אני מדבר על יום כיפור, לא על שבת. אוקיי? העשה במלאכה ועליו בעינוי, המקור שלהם הוא בעייתי. בתורה לכאורה לא מופיע במפורש. לא עשה במלאכה ולא לאו בעינוי. הרמב״ם מונה את זה. אני צריך להבין מאיפה הוא מוציא את זה, למה ואיך זה עובד, אבל בשביל לדון בדברים האלה, אני צריך לברר בעצם שלושה בירורים מקדימים. ונראה מה מתוך זה אני אספיק היום, אני אנסה אולי לעשות הכל עד כמה שאני אספיק. אחד מהם זה היחסים באופן כללי בין לאווים לבין עשים. למה יש לאו ועשה כפולים שבעצם אומרים אותו דבר? אז למה מונים את שניהם? מה ההבדל בין לאו לבין עשה? באופן עקרוני, אחרי זה להיכנס לעינוי ולשביטה ביום כיפור. הדבר השני זה אם דבר לא כתוב במפורש בתורה, אז מאיפה זה יכול לצאת? אמרתי שרק שני דברים מופיעים בתורה, עשה על עינוי ולאו של עשיית מלאכה. אז מאיפה אפשר להוציא אזהרה על עינוי ועשה של עשיית מלאכה? כנראה מאיזושהי דרשה, אוקיי? הבעיה היא שלפחות לפי הרמב״ם, דרשה, הדבר שיוצא מדרשה הוא לא דאורייתא. אי אפשר למנות אותו במניין המצוות.
בכל זאת הוא מונה אותו, את זה
מונה. פה הוא כן מונה. ואז צריך להבין איך בכל זאת העסק הזה עובד. זה יזקיק אותנו להיכנס קצת לשאלה מה מעמדם של הלכות או של מצוות שיוצאות מדרשות.
זה נראה לי קצת מוזר, כי כל הלכות שבת באות מדרשה.
אז מה?
כל למד את מלאכות,
זה דאורייתא, מה דאורייתא? כמה מצוות יש בדאורייתא?
שלוש, למד את מלאכות שבת.
כמה מצוות מנויות?
כמה מצוות מנויות?
אחת, שתיים, אתה מתעשה ואליו. כי זה כתוב בתורה, לשבות ולא תעשה כל מלאכה. הפירוט, מה נקרא לשבות ומה נקרא עשיית מלאכה, זה נלמד בכל מיני מקומות. אבל לא מונים מצווה שהיא לא כתובה בתורה. גם אם היא יוצאת מדרשה, לפי הרמב״ם אני אומר, גם אם היא יוצאת מדרשה. אז זה הנושא השני שאני אצטרך לעסוק בו, זה השאלה של דברים שנלמדים מדרשות, עונש, אזהרה, מה היחס ביניהם, זה הנושא השני. הנושא השלישי זה איזה סוגי מצוות עשה ישנן, ואיך אפשר להבין מצוות עשה שנראית כמו לאו. מצוות עשה לשבות ממלאכה. מה זה מצוות עשה? זה איסור לעשות מלאכה, מה זה מצוות עשה לשבות? המצווה לא אומרת לי לעשות משהו, נכון? זה רק צורה אחרת לאסור עליי עשיית מלאכה. אז מה תוכנה של המצווה הזאת בכלל? איזה סוג מצווה הזאת? זה לאו הבא מכלל עשה, זה עשה, מה פשר העניין הזה? אז זה יהיה דיון נוסף.
איך אפשר להבין מצוות עשה?
מצוות עשה שבעצם אוסרת עליך משהו בדיוק כמו לאו. זה קשור כמובן לשאלת הכפילויות בין הלאו לבין העשה, אבל זאת שאלה נוספת על גביה. אז זה הנושא השלישי שאני רוצה לגעת בו, וזה אומר יש כמה סוגי מצוות עשה, קצת נכיר אותם, ואז יהיו לנו פחות או יותר את הכלים להבין את ארבעת המצוות של יום כיפור, לכן היום אנחנו עדיין בתחום המבואות. אני מקווה שפחות או יותר אני אגמור את זה היום. טוב, אז אני אתחיל אולי רק עוד הערה, מה שאני אשלח, אני אשלח איזשהו סיכום סכמטי על השיעור של היום, כי לפחות שני הנושאים הראשונים, יש לי עליהם מאמרים ארוכים, ואני אשלח פשוט את המאמרים. בתור סיכום, אז תוכלו לקרוא את זה שם. הנושא השלישי זה סדרת שיעורים, שאני לא יודע אם כדאי לשלוח אותה, כי זה מכניס אותנו לסוגיות אחרות, אז נראה. אבל סכמטית, אני אשלח סיכום סכמטי לפחות. טוב, אז יש לנו, הנושא הראשון זה בעצם יחס בין לאו לבין עשה. כן? מה קורה כשיש לנו לאו ועשה כפולים? אז כאן, גם אני אשלח לכם על זה לינק לאיזה טור שכתבתי ממש עכשיו באתר שלי, כי הוא באמת, הוא עסק בדיוק בנקודה הזאת. הרמב״ם בשורש השישי, הרמב״ם כותב שכאשר יש מצוות עשה כפולות, סליחה, כפילות בין מצוות עשה לבין לאו, מונים את הלאו עם הלאוים ואת העשה עם העשים. אוקיי? הדברים האלה באים על רקע מה שהוא כותב בשורש התשיעי, ששם הוא כותב שאם יש כפילות בתורה, לא מונים כל מופע כמצווה בפני עצמה. לדוגמה, יש 12 פעמים בתורה מצווה לשמור שבת. במניין המצוות מופיעה מצווה אחת. מצוות עשה, לשבות בשבת. למה? כי המצוות הן כפולות, זה אותו תוכן. כמובן מעורר את השאלה, אז למה התורה חוזרת על זה כל כך הרבה פעמים? ואז יש התקצות רבתי בין הרמב״ם לרמב״ן בסביב השורש התשיעי, אבל עקרונית, ברגע שהתכנים הם כפולים או חוזרים על עצמם, זה לא נמנע לחוד, זה נמנע פעם אחת. זה הכל כאשר יש כפילות בין הרבה לאווין או הרבה עשים. בשורש השישי אומר הרמב״ם, אם יש כפילות בין לאו לבין עשה... אם יש כפילות בין לאו לבין עשה, אז כן מונים. למרות שגם שם אנחנו מדברים על כפילות, על חפיפה. כמו, הבאתי את הדוגמאות קודם, כמו מצוות עשה לשבות בשבת ואיסור לעשות מלאכה בשבת. אין שום הבדל. זה מצווה אותנו אותו דבר. אבל כיוון שאחד הוא לאו והשני הוא עשה, אומר הרמב״ם מונים את שניהם. אבל הרמב״ם מחדש חידוש יותר גדול. לא רק שמונים את שניהם, לכאורה זה נראה מיותר, אבל שימו לב, זה לא מיותר בכלל. הרמב״ם אומר מונים את שניהם, זה בכותרת לשורש השישי. מונים את שניהם, את הלאו בין הלאווין ואת העשה בין העשים. זה גם חידוש. כיוון שהייתי חושב שגם אם מונים את שניהם, אבל בסופו של דבר זה שני לאווים. זה שאתה כותב בשפה פוזיטיבית לשבות בשבת. תכלס, מה שזה עושה, זה אוסר עליך לעשות מלאכה. אז גם אם הייתי מקבל את החידוש של הרמב״ם שצריך למנות פה שתי מצוות, כי פה הכפילות מתנסחת בתורה, בצורה שונה, אבל מבחינת אופייה של המצווה, היה מקום להגיד שמדובר פה בשני לאווים. אחד מנוסח פוזיטיבית והשני מנוסח נגטיבית. הרי שניהם אומרים לך אותו דבר. אומר הרמב״ם, לא. אחד מהם יימנה בין הלאווים והשני יימנה בין העשים. זאת אומרת, לא רק שזה לא עניין טכני של כפילות. הרמב״ם אומר, זה באמת שני דברים שונים. למרות שמצווים עלינו את אותו דבר. מה? אתה לא עושה, כי אחד זה לאו ואחד זה עשה. אתה לא יכול לעשות, לא תעשה.
אתה לא עושה, אתה עושה מצווה.
לא, הפוך. אתה נמנע מלאו ומקיים מצווה.
הפוך, אם אתה לא שופט...
אם אתה עובר, אז אתה מבטל עשה ועובר עליו, נכון. הקיום זה קיום של עשה והימנעות מלאו. הימנעות מלאו זה כלום.
מה מתבטל לפי הרמב״ם העשה?
מה?
מה מתבטל לפי הרמב״ם העשה? איזה מצווה קיומית יש בעשה? השבתה?
כן, כשאתה שופט, כשאתה לא עושה מלאכה. כן. זה מין קיום נגטיבי, פסיבי. אני אדבר על זה, זה הנושא, אחד הנושאים שלנו. מה?
למה שאני עכשיו עושה את שניהם
כי מבחינה מהותית שניהם זה לאו.
אבל כל דבר אני יכול, במקום להגיד את החייב ותסתכל, אני יכול להגיד אסור לך לא לתת.
עוד רגע אני אגיע לזה. שאלה טובה. עוד רגע אני אגיע. נגיע, נגיע. אז שני החידושים של הרמב״ם בעצם אומרים לנו, א', פה לא חל כלל הכפילות, כשיש לאו ועשה זאת לא כפילות, מונים שתי מצוות, ב', מה שקובע את היותה של מצווה כלשהי לאו או עשה, הוא בעצם הניסוח ולא התוכן. נכון? כי מבחינת התוכן, מה זה מטיל עליי, הלאו ועשה הם אותו דבר, בשביתה בשבת, או עינוי ביום כיפור. לא לאכול או להתענות או לא לשבות ולא לעשות מלאכה, מבחינת התוכן זה אותו תוכן. כיוון שהתורה מנסחת את זה בניסוחים פוזיטיביים, אז יש פה מצוות עשה, למרות שמבחינת התוכן זה לאו. אז זה חידוש נוסף של הרמב״ם. כמובן החידושים קשורים. ברגע שאתה רואה את זה כשני דברים שונים, שזה באמת עשה וזה לאו, אז ברור שגם עונים אותם כשניים. הסיבה לא למנות אותם כשניים זה כי חשבנו שבעצם שניהם זה לאו. אז החידושים קשורים אחד לשני, אבל עדיין צריך לשים לב שיש פה שני חידושים. יש נפקמינה, לא הבדל. תכף נראה, עוד מעט אני אדבר על ההבדל בין... ההבדל בין הבדל לנפקמינה. כן. מה? מה זאת אומרת בכוונות? עוד פעם, נפקמינה, זה לא הבדל, זה נפקמינה. נפקמינות יש, ברור. עליו לוקים, עליו לוקים או נענשים, ועל עשה לא, לא צריך פה הרבה לחפש.
מה הבדל?
עוד רגע, אני אגיע, אגיע, אני אגיע. זה כבר מתחיל לגעת בהבדל. אז החידוש הזה של הרמב״ם בעצם מדבר על מצבים שהם בדיוק המצבים שאנחנו פוגשים ביום כיפור. שיש לאו ועשה, הן בעינוי והן בשביטה ממלאכה, שאמרנו כבר ששניהם זה שביטה בעצם, נכון? לכן זה די ברור שזה אותו מבנה, שביטה מהנאות ושביטה ממלאכות. אוקיי? אבל מושג השביטה יש לו שתי פנים. פן פוזיטיבי לשבות ופן נגטיבי על לא לשבות. לעשות מלאכה או ליהנות. אוקיי? הנאה אסורה. אני רוצה רק להקדים עוד הקדמה כדי לחדד יותר במה אנחנו לא עוסקים. יש לפעמים מצבים שבהם לאו ועשה נראים כפולים, אבל הם לא. יש הבדל ביניהם. למשל, זה הנושא של הטור שכתבתי, למשל, אני אשלח בסיכום שלי, אני אשלח לכם עם לינק. למשל, בצדקה. פרשת השבוע. פרשת השבוע הקודם, זאת אומרת, השבת האחרונה. כתוב, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. פתוח תפתח, זה מצוות עשה, ולא תאמץ ולא תקפוץ, זה מצוות לא תעשה. יש כאלה שמונים את זה אפילו בתור שתיים, אבל שיטת הרמב״ם זה אחד. אוקיי? אז זה לאו ועשה. לכאורה, גם פה אותו דבר. בעצם הלאו זה לא לתת צדקה, והעשה זה לתת צדקה. כמו מה שראינו לגבי שביטה ממלאכה ומהנאה. והרמב״ם כמובן מונה את שני הדברים, אבל זה כבר לא קושייה. הרמב״ם אמר שאם יש לאו ועשה כפולים, אז מונים את שניהם. ויש הרבה דוגמאות לזה. אלא שהדוגמה הזאת, לא שייכת דווקא לנושא שלנו. כשמסתכלים ברמב״ם, בספר המצוות, אז הרמב״ם בעשה קוף צדיק ה' מביא את מצוות העשה לתת צדקה, ושם הוא אומר, צריך לתת צדקה כדי להטיב את מצבם של האביונים, ואפילו אני שמתפרנס מן הצדקה חייב לתת כמיסת ידו, עד כמה שהוא יכול, לתת למי שעני ממנו או בדרגתו. בלב הרמב״ם כותב, אני לא מביא פה, לא הבאתי את כל המקורות, כי אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים. בלב הרמב״ם כותב שהלב מיועד כדי שלא נקנה את מידת הקילות. שזה לא מופיע במצוות העשה. ונדמה לי שקריאה רגישה, נחושה ורגישה בלשון הרמב״ם, מצביעה על זה שהרמב״ם רואה פה במקרה של צדקה את הלב ואת העשה כלב ועשה שהם לא חופפים. יש ביניהם הבדל, וזה לא התחום שבו אנחנו עוסקים כאן. אני מדבר על מצבים שבהם עליו ועשה חופפים לגמרי, אלא שזה מנוסח באופן פוזיטיבי וזה מנוסח באופן נגטיבי. בצדקה נראה מלשון הרמב״ם, ויש איזה כמה אינדיקציות, שהתוכן של המצוות הוא שונה, למרות שנראה שיש דמיון ביניהם. למשל, במצוות הצדקה, כמו שאמרתי קודם, גם אני, מצווה לתת צדקה, בלב הרמב״ם לא כותב שאני שלא נותן צדקה עובר על לב. למה? אם באמת אני רגיש להבדלי הניסוח שתיארתי קודם, אז מצוות העשה עניינה להיטיב את מצבו של העני. הלב מעמיד במוקד את הנותן, לא את המקבל, את תיקון המידות של הנותן. זה עולם אחר לגמרי. עוד פעם, עושים את זה באותה צורה, אולי, אבל, תרף נראה, לא בדיוק באותה צורה, אבל דומה. אבל זה מהות אחרת לגמרי. אני אתן דוגמה לכפילות כזאת, אבל שדווקא לא נמנית ברמב״ם. זה מקרה ביניים. הגמרא בתחילת איזה הוא נשך, הגמרא אומרת שיש איסור נשך ואיסור תרבית.
לא,
אם אתה מלווה בריבית. והגמרא אומרת שבכל מקום שיש נשך יש תרבית, ולהפך, ואם אין נשך אין תרבית, אבל זה חופף לגמרי ברמה המעשית. אם אתה מלווה לעני בריבית, ללווה בריבית, אתה עובר על נשך ועל תרבית. אם אתה לא עובר על נשך, גם לא תעבור על תרבית. אז מה ההבדל? כשרואים גם ברש"י, וזה ככה פשט גם המשנה והגמרא, אבל רש"י מחדד את זה יותר, נשך פירושו לנשוך בעני. תרבית פירושו להרבות את ממונו, לא העני, הלווה, להרבות את ממונו של המלווה. עכשיו, איך עושים את זה? פרקטית זה אותו דבר. זאת אומרת, נותנים הלוואה בריבית. אבל מבחינת הרעיון של המצווה זה רעיון שונה. פה האיסור הוא לנשוך בלווה. ופה האיסור הוא להרבות שלא כדין את ממונו של המלווה. עכשיו מעניין שהגמרא בתחילת האיזהו נשך אומרת, אז למה צריך נשך ותרבית? הרי היינו נשך, היינו תרבית. לעבור עליו בשני אלוהבים, נכון? אז בעצם זה, אין הבדל מעשי ביניהם, אבל זה לעבור עליו בשני אלוהבים. הרמב״ם בהלכות הלוואה, בהלכות מלווה ולווה, מביא שזה שני אלוהבים, ומי שעושה את זה עובר בשני אלוהבים. תסתכלו במניין המצוות, מופיע רק אחת. למה? כי נכון שהרעיון של המצווה שונה, אבל הפרקטיקה זהה לחלוטין. מתי שעוברים על נשך, עוברים על תרבית, ולהפך, ואם לא עוברים, אז לא עוברים. הרעיון או ההשלכה, או מה זה בא להשיג, הוא שונה. זה מעורר את השאלה, ובצדקה, גם בצדקה לכאורה, אם אתה נותן צדקה, קיימת את העשה ונמנעת מעליו, אם לא נתת צדקה, לא קיימת את העשה ולא נמנעת מעליו. אז ברמה, נכון שהרעיון הוא אולי רעיון שונה, תיקון המידות שלי ושיפור מצבו של העני. האם אני רואה אותו במרכז או אותי במרכז? אבל מבחינה מעשית, זה אותו דבר. אז למה הרמב״ם לא כמו בנשר ותרבית? פה הוא מונה גם את מצוות העשה וגם את עליו? התשובה היא שפה יש גם הבדל מעשי. לא, הרעיון מקרין גם על המישור המעשי, וזה לא קורה בנשר ותרבית. אגב, גם שם, אם חופרים חזק, אפשר אולי למצוא השלכות מעשיות. אני חושב שהרמב״ם שלא מונה זה כשתי מצוות, זאת ראייה נגד כל ההבדלים המעשיים שמוצאים שם. אבל יש כאלה אחרונים שרצו לטעון שיש גם הבדל מעשי בנשך לבין תרבית. אני אסביר. אחד מהם כתוב ברמב״ם. שאני שמתפרנס מן הצדקה צריך לתת צדקה, אבל זה רק במצוות העשה. ולא בלב. למה? כי הרמב״ם אומר שמצוות העשה עניינה הוא שיפור מצבו של העני. הלב עניינו תיקון מידותיו של הנותן. או לב על מידות מקולקלות של הנותן. תיקון זה כבר נשמע כמו מצוות עשה לתקן את המידות. אבל זה לב. לב פירושו שזה לב על מידות מקולקלות. זה לא מצוות עשה לתקן את המידות. אוקיי? אם יש לך מידות מקולקלות, עברת עליו. מה קורה אם יש אני שלא נתן צדקה? זה לא בגלל שמידותיו מקולקלות. הוא אני, אין לו כסף. אז על הלב הוא לא עבר. אבל במצוות העשה, משהו גם הוא צריך לתת. כי גם הוא צריך לתרום משהו לשיפור מצבם של העני, שזה גם חידוש. אפשר להגיד שגם מהעשה הוא פטור. בסדר, אבל זה חידוש. אבל הלב, כיוון שהוא מטרתו להטיל איסור על מידות מקולקלות, אני שלא נותן צדקה לא עובר עליו. הנה השלכה מעשית. אוקיי? השלכה מעשית נוספת, כן, זה חצי פלפול, אבל השלכה מעשית נוספת, כן, במתנות לאביונים.
אני לא כך חושב שזה לא מסתדר לי, מכיוון שמה לתת, אז אין לו. אבל לשפר את המידות שלו האישיות, תמיד יש מקום לשפר מידות.
אמרתי, זה לא מצוות עשה לשפר מידות, זה איסור על מידות מקולקלות. כי זה לאו, נכון? מה ההבדל? אם הוא היה צריך לשפר את מידותיו, אתה צודק, אז שישפר את מידותיו בקצת, או כמה שהוא יכול, או בדרך אחרת. אבל אין מצווה לשפר את מידותיו. יש איסור על מידות מקולקלות. עכשיו, אני שלא נותן צדקה, זה מידה מקולקלת? לא, הוא לא נותן כי אין לו, לא כי הוא קילאי. נכון? אז הוא לא עבר על האיסור, מידותיו לא מקולקלות. זה בדיוק הנקודה.
אין לו מה לתת.
נכון, נו,
אז מה? מה עשה פה?
יש מצוות עשה לתת, מה זה אין לו מה לתת? אם אין לו מה לתת אז הוא אנוס. יש לו מה לתת, אבל זה מעט. אז אני אומר, אם הוא לא נותן את זה, זה לא קילאי. הוא לא קמצן. בסדר, אדם שאין לו לא נותן, לא שהוא לא יכול לתת, אם הוא היה אנוס זה משהו אחר, אבל זה לא קילות. בסדר? אבל מצוות העשה אומרת, יש לך משהו, אז את המשהו הזה תיתן למישהו שצריך יותר ממך. אוקיי? אז זה השלכה אחת. השלכה, אמרתי, במתנות לאביונים, כן, זה חצי פלפול, כמו שאמרתי, מתנות לאביונים. אני שולח מתנות לאביונים, אני פרוז והעני הוא מוקף. העני הוא מוקף. מתי לתת? בתתווה או ביו דלת? אם, אם מטרת הנתינה היא אני, אז זה צריך להינתן בפורים שלי. אבל אם המטרה היא הוא לשפר את מצבו שלו, סעודת פורים, שיהיה לו מה לאכול, אז צריך לתת בפורים שלו. אני אומר עוד פעם, ההנחה שזה מדין צדקה, הרבה הנחות, אני רק עושה את זה כדי לחדד, אוקיי? אפשר לפלפל על העניין הזה הרבה, אני לא בטוח שזה נכון הלכתית. סביר להניח שצריך לתת לפי מצבו של העני, בכל מקרה. אבל אגב, שם למה? כי באמת שם אין לב. מתנות לאביונים זה מצוות עשה מדברי קבלה, נכון? זה מגילת אסתר. יש לראו מתנות לאביונים. אז מצוות העשה מעמידה במוקד את המקבל, את העני, נכון? לכן צריך לתת, זה באמת בפורים שלו, שיהיה לו לסעודת פורים שלו. מה זה קשור לפורים שלי? מה הוא יעשה עם הכסף הזה? בסדר, אז גם, גם התיקון המידות שלי...
אתה לא מחויב לקבל. מה? אתה מחויב לתת, אבל לא...
אבל אני מחויב לתת לו שיהיה לו לסעודת פורים. לא לסעודת פורים שלי, לסעודת פורים שלו.
החיוב מתחיל ממנו.
נכון? נכון? לכן צריך לתת בפורים שלו.
לא, אבל יש מצבים שאם אתה לא רואה את העני, אתה מפריש בפורים, ואחר כך אתה תפתור.
אז פה יכול להיות שתהיה באמת נפקא מינה. פה באמת יכולה להיות נפקא מינה. עוד פעם, בהנחה שזה מדין צדקה, אבל אני רק מביא את זה כדי לחדד, כן, אפשר פה לפלפל הרבה. אולי אני רק אסיים את הסוגריים האלה הצדקה, כי זה מאיר במה אנחנו לא עוסקים. כל הסוגריים האלה זה רק להסביר במה אנחנו לא עוסקים. במקום שיש הבדל בין עליו לבין העשה, בזה אנחנו לא עוסקים. אוקיי? הצדקה זה דוגמה לסתור, זו דוגמה שבה אני לא עושה. הגמרא בבבטרה, בפרק ראשון, הגמרא מביאה שם שירמיהו, שביקש מהקדוש ברוך הוא על אנשי ענתות שרדפו אותו, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא אכשילם בבני עניים שאינם מעוגנים. או בבני אדם שאינם מעוגנים, לא זוכר את הביטוי שם. בני אדם שאינם מעוגנים, כי הם לא בני עניים. זאת אומרת, ברמאים, שאפילו אם הם קופים יצרם ורוצים לתת צדקה, בעצם נתנו צדקה לרמאי, לא לעני. ואז לא יקבלו על זה שכר. כך כתוב שם בגמרא. עכשיו, אם המוקד של הצדקה היה אני, באלף, לא אני, אלא אני, תיקון מידותיי, מה הבעיה? הם תיקנו את מידותיהם, הם חשבו שמדובר בעני, כפו את יצרם, הגמרא גם מדייקת, כפו את יצרם, ונתנו צדקה. רק בסוף התברר שזה בכלל היה רמאי. אז לכאורה, מבחינת תיקון המידות שלהם, הם עשו הכל. למה שלא יקבלו על זה שכר? שם רואים תפיסה שמצוות הצדקה היא מצווה שבמוקד שלה עומד העני, המקבל, לא נותן. מיד אחרי זה בגמרא מופיע לכאורה תפיסה הפוכה. טורנוס רופוס שואל את רבי עקיבא, מפני מה הקדוש ברוך הוא ברא עניים, הוא אוהב את העניים, אז למה הוא ברא אותם? שיפרנס אותם. אז אומר רבי עקיבא, שלא ניתנו לנו תורה ומצוות, אלא כדי שננצל בהם מדינה של גיהינום. אז מי עומד במוקד? אנחנו, לא אני. בעצם אני נותן צדקה כדי להינצל מדינה של גיהינום. אוקיי? אז בעצם אני נמצא במרכז, וזה מיד אחרי זה אגב. זאת הגמרא שבאה כמעט מיד אחרי זה, שתי שורות אחרי זה. אז כשמסתכלים טוב בנוסח הגמרא, אז רואים, אני חושב שזה היה המקור, אולי זה היה המקור לרמב״ם. כי הרמב״ם בעצם אומר, תסתכלו על הגמרא, בגמרא בחלק הראשון כתוב כדי שלא נקבל שכר, כדי שלא יקבלו שכר. שכר על מה מקבלים? על מצוות עשה, נכון? אז אני מדבר על מצוות העשה. מצוות העשה שמה במוקד את העני. ולכן אם הוא רמאי, ולא שיפרת את מצבו של עני, לא קיימת מצוות עשה. זה החלק הראשון. החלק השני מדבר על להינצל מדינה של גיהינום. שזה עליו. שם המוקד הוא הנותן, הכילות. ולכן שם באמת, אם אני עבדתי על מידת הכילות שלי, אז ניצלתי מדינה של גיהינום. באופן עקרוני, נגיד, הם יכולים להינצל מדינה של גיהינום, אבל שכר, אנשי ענתות. אבל שכר הם לא יקבלו. והגמרא מדייקת, היא אומרת, פה לא יהיה להם שכר. היא לא אומרת שהם יקבלו על זה גיהינום על כילות. זה אבסורד לתת להם גיהינום על כילות, שהם נתנו. הם נתנו לרמאי שעבד עליהם. אבל שכר הם לא יקבלו. אוקיי? עכשיו אפשר לפלפל על זה הרבה, כן, מי שאפילו, אפילו אם במקרה יזדמן איזה מעות שלי אצל אני, אני מקבל על זה שכר, יש כל מיני גמרות שאפשר עוד לפלפל, אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים האלה.
גם התורה עצמה, כי זה הלוויון וכי לא יחדל. אני אפשר להגיד שזה
השיטה הזאת. כן, אבל לא כתוב שם שזה במידות וזה בתוצאה. כן. בכל אופן, אז אולי משם הרמב"ם מוציא את זה, אבל לענייננו, נחזור לענייננו, בזה אני לא עוסק. במקום שבו יש לב ועשה שיש ביניהם הבדל מעשי, כי אז זה לא קשור לשורש השישי של הרמב"ם, ולא צריך חידושים בשביל למנות את שני הדברים, כי זה שני דברים שונים. אנחנו מדברים על סיטואציה שבה הלב והעשה הם בעלי תוכן חופף. הרעיון יכול אולי להיות שונה, כמו בנשר ותרבית, ואז יש שני לבים לא מנויים. ויכול להיות שאפילו הרעיון לא יהיה שונה, ואז זה לא יהיה בכלל שני לבים. לא רק שיהיו פה שני לבים, רק לא נמנה אותם. אז זה בכלל לא יהיה שני לבים. אוקיי? אבל עכשיו, יש לב ועשה, אנחנו מונים את שניהם, למרות שהתוכן הוא תוכן חופף. חופף לגמרי. השאלה היא למה? א', למה מונים? ב', מה באמת ההבדל? אז למה זה לב וזה עשה? למה את זה מונים עם העשים וזה עם הלבים? הרי לכאורה מה שקובע את מה זה קשור לניסוח? כמו ששאלת קודם, את הניסוח אפשר לנסח תמיד בצורה פסיבית או בצורה אקטיבית. מה זה משנה? בסופו של דבר, מה שחשוב זה מה מוטל עליי. אוקיי? אז עד כאן ההקדמה. עכשיו אני רוצה לדבר באמת על היחס בין לב לבין עשה. כפולים. שזה מעורר בעצם את השאלה הכללית מה ההבדל בין לב לבין עשה. אני אנסח את זה כך. אם התורה אומרת לי לשבות בשבת, אז זה מצוות עשה אמרנו, נכון? מה המצווה הזאת מטילה עליי? לא לעשות מלאכה. לשבות ממלאכה, לא לעשות מלאכה, נכון? כשהתורה אומרת לי לא תעשה כל מלאכה, זה לב. מה הלב מטיל עליי? עוד פעם לא לעשות מלאכה. אז עכשיו אני שואל, באיזה מובן הראשון הוא מצוות עשה והשני הוא לב? אתם יכולים להגיד לי שבאופן פורמלי, הניסוח של התורה הוא פסיבי ואקטיבי, או עשה ולא תעשה, ולכן זה עשה וזה לב. אז אני אשאל את השאלה אחרת, מה גרם לתורה לנסח את זה בצורה כזאת? זה לא עונה על השאלה, אתם מבינים, הניסוח של התורה. אני שואל, מה התורה מבטאת בזה כשהיא מנסחת את זה בצורה של עשה ואת זה בצורה של לב? הרי ברור שניסוח שונה אמור לבטא רעיון שונה. אחרת למה להשתמש בניסוח שונה כדי לבטא את אותו רעיון? עכשיו, כשאני שואל את השאלה הזאת, אפשר להביא לי נפקמינות. הנפקמינה כי התורה לא רצתה שאני יוציא את כל ממוני. הרי הלב צריך להוציא את כל ממוני. בעשה עד חומש, נכון? אז התורה לא רצתה שאני יוציא את כל ממוני, לכן היא דיברה את זה בצורה של עשה ולא בצורה של לב. אבל זה השלכה, זה לא הבדל. למה באמת התורה לא רצתה שאני יוציא את כל ממוני? הרי זה לב ברמה המהותית. אז למה לא? מה יש בדבר הזה שבגללו יש את ההשלכות? צריך להבין, יש לנו איזושהי נטייה להבין נפקמינות בתור הבדלים. נפקמינה זה לא הבדל. נפקמינה זה תוצר של ההבדל. אני שואל אבל מהו ההבדל שמחמתו נוצר את הנפקמינה? למה באמת יש פה הסבל אליו? הרמב"ן
אומר שבשעות פעמים עשייה של למשל אומר לאכול שבת בשוק וסוחר וכל דברים האלה, הוא עדיין לא עשה שום למה, אבל את העשה בסוף הוא לא קיים.
לא הבנתי.
רבים אפשר לעשות כל מיני דברים כאילו כל מה שאיסורי שבות.
לא.
אז הרמב"ן אומר שאם אתה עושה, אם אתה עובר את כל האיסורים, אז לא קיימת ה...
לא עברת על איסורי מלאכה, אבל לא שבתת.
כן.
אוקיי, אז מה? אז זה איסור נפרד. זה לא חלק משביתה בשבת. איסורי שבות זה איסור נפרד. העשה של שביתה בשבת, גם לשיטת הרמב"ן, זה לא כולם מסכימים. אבל גם לשיטת הרמב"ן, העשה לשבות בשבת חופף לגמרי ללב של המלאכה. אז הרי טוב, יש עוד דברים. שביתת בהמתו, למשל, שלא נכלל. יש עוד לבים פריפריאליים או איסורים פריפריאליים בשבת. זה לא קשור ללב ולעשה שאני מדבר עליהם.
יש פה בעשה איזה כוונה. זאת אומרת, אם נגיד במקרה לא יצאת לך לשבת, אז באמת לא עשית שום לב.
עוד פעם, זה נפקמינה. אבל אני שואל מה ההבדל.
הכוונה, זאת אומרת, שיש לך משהו להימנע ממשהו, אז לא עשית אותו, אז נמנעת ממנו. אבל לא עשית איזה פעולה מסוימת,
זה מה שאני מחפש, מה זה הפעולה הזאת?
זה רק מחשבתי שכאילו אתה רוצה לשבות.
אוקיי, אז אני בכיוון הזה אני אלך עוד רגע. אולי עוד רק, עוד
היה, כן? אפשר להוסיף, לב זה אומר יש משהו שלילי שאתה לא צריך, אסור לך לעשות אותו.
נכון.
עשה זה אומר יש משהו חיובי, השביתה עצמה היא חיובית.
גם לזה אני אגיע למרות שזה כשלעצמו בעייתי.
כן, זהו.
כי שלילה כפולה מביאה אותי חזרה לאותו מקום. עוד רגע אני אגיע לזה. אני רק רוצה לדחות את ההשלכה הזאת למשל של הוצאת כל ממוני. הרי בכל המקומות שבהם יש לב ועשה כפולים, אז בשביל לא לעשות מלאכה בשבת, אני במקום אחד צריך להוציא את כל ממוני. כי יש פה גם לב. אז עכשיו חוזרת השאלה, אז למה תורה מנסחת פה עשה? כי היא לא רוצה שאני אוציא את כל ממוני. אני בכל אחד צריך להוציא את כל ממוני בגלל הלב שבזה. אז למה לנסח פה עוד עשה? אתם מבינים, פה זה בכלל לא בא בחשבון. יש מקומות שבהם זה לא בא בכפילות. אתן לכם דוגמה. לא תעמוד על דם רעיך, למשל. לא תעמוד על דם רעיך, זה לאו, נכון? לא תעמוד על דם רעיך. שמה הוא מטיל עליי?
להציל
את חברי שנמצא במצוקה, נכון? זאת אומרת, הוא בעצם מטיל עליי חובה לעשות משהו. ברמה הרעיונית זה עשה. אז שם אולי אפשר היה להגיד, עשו את זה בתור לאו, כדי שאני יוציא את כל ממוני בשביל להציל את, 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 את החבר. אוקיי? ושוב אמרתי, אני לא מקבל את התירוץ הזה, כי זה נפקמינה ולא הבדל. אבל אפשר היה אולי להגיד את זה שם. בלאווים הכפולים זה בכלל לא שייך להגיד דבר כזה. כי בלאווים הכפולים, מצד הלאו שבהם, אני בכל מקרה צריך להוציא את כל ממוני. אז למה לנסח פה עוד עשה, אם בין כה וכה אני צריך להוציא את כל ממוני? זה לא חוסך לי מלהוציא את כל ממוני. אז שמה, מה הרעיון פה? אבל מתוך... מה? עשה דוחה לא תעשה. עשה גובר עליו.
אבל אם זה אותו דבר,
אתה שצריך. אתה רק שואל את שאלת הרמב"ן בפרשת יתרו. איך זה יכול להיות שעשה יותר חזק מלאו כי הוא דוחה, ומצד שני צריך להוציא את כל ממונך עליו, אבל לא על עשה. עוד רגע נגיע.
אבל אם זה אותו דבר, אז מה שייך להגיד עשה דוחה לא תעשה?
זה לא אותו דבר, זה עשה וזה לא תעשה.
לא, אבל התוצאה היא אותה תוצאה.
לא, לא לעשה ולא תעשה של שבת. אם זה היה עשה, אז זה לא היה נדחה בפני עשה אחר. אם זה לאו, אז זה נדחה בפני עשה אחר. עכשיו כשיש לאו וגם עשה, אז זה לא נדחה, בגלל שעשה לא דוחה, לא תעשה ועשה. עכשיו, הדוגמה הזאת שלא תעמוד אדם רעיך, זאת דוגמה ללאו, שבעצם מטיל עליי חובת עשייה. נכון? הפוך מהשביתה בשבת. שביתה בשבת זה עשה שמטיל עליי חובה לחדול, לא לעשות משהו. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מוצאים בקיצור דוגמאות בהלכה מכל הכיוונים. יש מצוות עשה שמטילות עליי עשייה, יש מצוות עשה שמטילות עליי לחדול מעשייה. מחדל, קוראים לזה בשפה המשפטית. יש מצוות לא תעשה שאוסרות עליי עשייה, ויש מצוות לא תעשה שאוסרות עליי מחדל, זאת אומרת, מחייבות אותי לעשות, אוקיי? וזה כמובן מחזק ביתר שאת את השאלה, אז מה לכל הרוחות ההבדל בין לב לבין עשה? כי אם הייתי שואל באופן הפשוט, הייתי שואל אתכם בהתחלת השיעור, מה ההבדל בין לב לבין עשה? מצווה פשוטה, מצוות עשה אומרת לי, קום תעשה משהו. עוברים עליה בשבע אל תעשה, מקיימים אותה בקום עשה, נכון? זה מצוות עשה. מצוות לא תעשה, מטילה עליי לחדול. זאת אומרת, עוברים עליה בקום עשה, מקיימים אותה או נמנעים מלעבור עליה, בשב ואל תעשה. אבל אנחנו עכשיו מגלים שזה לא נכון. הנה, לא תעמוד על דם רעיך, זה מצוות לא תעשה. איך מקיימים אותה? בקום עשה. אם עושים מעשה הצלה, איך עוברים עליה? בשב ואל תעשה. אז בעצם זה דוגמה למצוות עשה, לא ללאו. אז באיזה מובן זה לאו? למה זה מוגדר כלאו? ולהפך השביתה בשבת. שביתה בשבת זאת מצוות עשה, עוברים עליה בקום עשה, עוברים עליה בקום עשה, לא מקיימים אותה בקום עשה. מקיימים אותה בשב ואל תעשה. אז באיזה מובן זה מצוות עשה? אוקיי? אותו דבר עם מעקב, עשית מעקב לגגיך, ולא תשים דמים בביתך. גם שם יש כפילות, לא תשים דמים בביתך, איך מקיימים את זה? זה בניית מעקב, למרות שזה לאו. לאו היה אמור להימנע ממעשה, לא לעשות משהו. נכון, אותו דבר, יש הרבה דוגמאות לדבר הזה.
גם מילה, לא?
מה?
גם מילה.
למה, יש במילה? מצוות מילה זה מצוות עשייה. למה?
אם הוא לא עושה את זה.
אלא אם כן, מצווה להיות מהול, זה מחלוקת טור ורמב"ם אולי. כן, מה? לא, זה לא לבנית הקלאסה.
זה
עשה. הוא מבטל עשה, הוא לא עובר עליו. כשלא עושים מצוות עשה, אז יש עבירת ביטול עשה. אבל זה לא לאו, אין לאו על מילה.
אולי זה ההבדל בתודעתי,
זה מה שהציעו קודם. אדיר, נכון? מה שאדיר הציע קודם. עוד רגע נגיע לזה. Great minds. Things alike. בכל אופן, הקושי הזה, אני אחדד אותו יותר. יש מאמר של אהרון שמש, פה מזל, הוא נפטר צעיר יחסית, פה ממחלקה לתלמוד, שהוא כתב פעם מאמר בתרביץ, על ההבדל בין לאו לבין עשה, והוא טוען שבשכבות המוקדמות יותר בגמרא, בספרות חז"ל, ההבדל בין לאו לבין עשה היה הבדל מעשי. איך עושים את זה? דבר שמטיל עליי חובת עשייה זה היה מצוות עשה, דבר שמטיל עליי לחדול זה היה לאו. בתקופות מאוחרות יותר, דורות מאוחרות יותר, בתקופה התלמודית עדיין, זה הפך להיות מופשט יותר ומוגדר באופן לשוני. זאת אומרת, אם התורה מתנסחת בצורה של לעשות, אז זה מצוות עשה. בלי קשר לשאלה מה פרקטית זה מטיל עליי, לעשות או לחדול. ולהפך, אם התורה מתנסחת בשפה פסיבית, אז זה לאו. או לא לעשות משהו, אז זה לאו. לא משנה כרגע אם הניסוח הפסיבי בעצם מטיל עליי חובת עשייה, כמו לא תעמוד על דם רעך. אבל גם אם אני מקבל את הניתוח הזה, וזה נכון אני חושב להרבה ניתוחים של מחקר תלמודי, יש עדיין שאלה שנותרת פתוחה, וזה, אתה לא יכול לעצור בניסוח. זה מה שאמרתי קודם. גם אם אני מקבל את הטענה שההבדל בין עשה לבין לאו, הוא הבדל ששורשו בניסוח של התורה ולא בהיבט הפרקטי, אבל זה לא יכול לעצור בניסוח. אני שואל, למה התורה ניסחה פה בתור עשה ובתור לאו? מה מבטא הניסוח הזה? הרי הניסוח אמור לבטא משהו. אז אם התורה בחרה לנסח אחרת, משמע שמאחורי זה יושב רעיון שונה. אז עכשיו אני שואל, מה זה הרעיון הזה? אם הרעיון הזה הוא לא אופן הביצוע הפרקטי, שזה הוא שלל שם, אז מה כן? הרי מאחורי ההבדל בניסוח צריך להיות איזשהו הבדל רעיוני. אז מה ההבדל? זה בעצם השאלה. או, עכשיו אני אנסח את מה שאתה הצעת קודם, את השם אני עוד פעם לא זוכר. יונתן? זילבר?
כן.
זה אתה, אז רגע. אני צריך לזכור, ללמוד את השמות. תזכיר לי את השם? רגע. אביחי קגן. אוקיי. מה שאביחי העיר קודם, ברמה הלוגית זה בכלל מוזר. שלילה כפולה מחזירה אותנו לאותו מקום. עכשיו, אם היו אומרים לי, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין. התורה הייתה אומרת לי, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, לא רוצה שתהיה בלי תפילין. זה היה לאו. ואם היא אומרת לי, תהיה עם תפילין, זה מצוות עשה. נכון? עכשיו, התוכן הוא אותו תוכן.
פה יש הבדל.
למה?
העשה אומר, אתה צריך לעשות, להניח תפילין. אוקיי. הלאו אומר, שלא יהיה מצב שתהיה בלי תפילין. אם מישהו אחר יניח לך, גם בסדר.
לא, נניח
לצורך,
נניח לצורך הדיון שלו, אם מישהו אחר יניח לי גם קיימתי את המצווה. בסדר? לצורך, רק לצורך הדיון.
לא, פה מדובר על העשייה,
אז אין הבדל תוכני.
פה מדובר על המצב.
אז מה? אבל בפרקטיקה, אז זה רעיון, זה כמו נשך ותרבית. עכשיו אני שואל אותך, אבל בפרקטיקה הרי זה בדיוק אותו דבר. בסופו של דבר מה שדורשים לך זה להניח תפילין. אז למה זה לאו וזה עשה? מה עומד מאחורי זה? מה? למה? לא, זה שלילה כפולה. לא שלילה, זה שלילה כפולה. אתה מחזיר אותי לאותו מקום.
זה גם לא שלילה כפולה, כי בגלל מה שהוא אמר. שלילה כפולה זה אסור לך לא להניח תפילין.
אסור לך? בסדר, אסור לך לא להניח תפילין. מה הבעיה? אם אסור לך לא להניח תפילין זה לאו. והמצווה להניח תפילין זה עשה. אבל אם זה שלילה כפולה, שלילה כפולה זה שקילות לוגית. איך יכול להיות שיש לאו ועשה ששקולים לוגית זה לזה? לא, כל הזמן ולא כל הזמן זאת שאלה אחרת. אגב, זה לא נכון. בכלל לא נכון. לא בהכרח נכון. אין מצווה להניח כל הזמן. אפילו לא כל יום, אגב. המצווה להניח כל יום אין לה מקום. בתפילין. לא, מי אמר כל הזמן? למה להכניס פה את כל הזמן? אסור להיות, נגיד, אחת ליום. להיות במצב שיום שלם היית בלי תפילין. או שבוע שלם בלי תפילין. למה? הוא יכול, אסור לך להיות בלי תפילין, והשיעור, בתורה שבעל פה, מדרשה, יוצא לך ליום, או לשבוע, או לשנה, לא אכפת לי. זה לא בעיה. הרבה פעמים אנחנו מנסחים כאן את הפרטים. תראו, הנקודה היא, אני רוצה להבהיר משהו. הנקודה היא ש... חשבתי בהתחלה שאתה מתכוון לומר את זה, אביחי. אביחי, כן? זה לא באמת שלילה כפולה. יש פה שני אופרטורים לא קומוטטיביים. זה לא באמת שלילה כפולה. אבל כשאני אומר לך, אסור לך להניח תפילין, השלילה הכפולה של זה, זה לא נכון שאסור לך להניח תפילין. ואז זה מחזיר אותי חזרה, למה?
לא נכון שאסור.
אין מצווה להניח תפילין.
מותר להניח.
מותר להניח. לא נכון שאסור. אין מצווה להניח תפילין. נכון? מותר להניח תפילין. מצווה זה משהו אחר. נכון? מצווה זה משהו, בדיוק, יש חיוב, יש איסור, ויש מצב ניטרלי, שהוא מה שנקרא רשות. אגב, גם בפילוסופיה, כבר בפילוסופיה היוונית זה התחיל, יש שני סוגי שלילה. יש שלילה מעיינת באלף. יש שלילה מנגדת. נגיד, ההפך מאור וחושך וההפך מקור וחום. זה לא אותו הפך. ההפך מקור וחום זה שלילה מנגדת. ההפך מאור וחושך זה שלילה מעיינת. בואו אני אוכיח לכם את זה. אני אוכיח לכם, עוד רגע, אני אסביר. תראו, אני אקח דוגמה, משל מתמטי, שיש לי את המספר 1, אוקיי? השלילה מנגדת מבילה אותי למינוס 1. השלילה מעיינת, באלף, מבילה אותי לאפס. לעיין את הדבר, זאת אומרת, להפוך אותו לאפס. הניגוד של הדבר זה מינוס 1. איך אני מבחין ביניהם? אם אני לוקח את האיבר ההופכי, בשלילה המנגדת, ואני מחבר אותו עם האיבר המקורי, יוצא לי אפס. נכון? אם אני לוקח את האיבר ההופכי בשלילה המעיינת ומחבר אותו לאיבר המקורי, זה לא עושה כלום. נשאר אחד. אחד ועוד אפס נשאר אחד. נכון? עכשיו תיקחו קור ותחברו אליו דבר חם ודבר קר, תחברו אותם ביחד. מה יוצא? פושר. אז זה אומר שהיחס בין קור וחום הוא שלילה מנגדת. תחברו אור וחושך זה לזה. מה יוצא?
אור.
זאת אומרת שהיחס בין אור וחושך זה שלילה מעיינת, לא מנגדת. נכון? עכשיו, איסור, חובה ודבר הרשות מקיימים בדיוק את אותם יחסים כמו 1, 0 ומינוס 1. זאת אומרת, אם החובה זה 1, האיסור זה מינוס 1, הרשות זה 0. לאו אומר לי אתה במינוס 1. היעדר מצווה אומר לי אתה ב-0. היעדר מצווה אגב זה אותו דבר כמו היעדר לאו. ברמה, כמו היעדר לאו, פשוט דבר הרשות, אין לאו, אין מצווה, אין כלום, כן, שום דבר. זה לא אותו דבר ברמה הלוגית, כי היעדר לאו יכול להיות או מצווה או רשות. והיעדר מצווה יכול להיות או איסור או רשות. אבל כיוון שבשביל איסור צריך מקור, אז ברגע שכתוב היעדר מצווה, התוצאה היא סתם דבר הרשות. איסור אי אפשר להוציא מזה. כשכתוב היעדר איסור, לא תצא מזה מצווה, כי גם למצווה צריך מקור. מה שנשאר זה רק דבר הרשות. אוקיי?
אם היינו צריכים לבוא,
להשתמש במילה תשבור,
היית צריך כל כך הרבה איסורים של
תמונות שלא לעשות, אתה יודע שאז אתה מגיע לזה תוצאה שהתורה רוצה או שלא נעשה. נו, וכשאומרים לא תעשה כל מלאכה? אמרת,
יש
דברים שאסור לך
לעשות
שם,
זה מלאכה, ואחרים תצריך לשבות. מה זה לשבות? לגרס לתוך אווירה מסוימת.
לא דברים אחרים. לא דברים אחרים,
דובר
על לשבות מהמלאכות עצמם. מה, למתת אבות מלאכה.
לא,
זה מה שהוא הזכיר מה... לא נכון. זה מה שהזכיר מהרמב"ן קודם, אתה מדבר על איסור שבות, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על מצווה תעשה לשבות בשבת. המצווה הזאת אוסרת את עשיית למתת אבות מלאכה ותולדותיהם. וזהו. השבות של הרמב"ן זה שבתון, זה משהו אחר. זה כפול לגמרי.
אז אתה צריך
לשכנע
שזה
באמת בא כזבות. אבל זה מה שאני שואל. אני לא צריך לשכנע, אלה עובדות. תסתכל.
לא, היא באה נוסף על האיסור
של... הצעה יפה, והיא לא עומדת במבחן העובדות. תקרא בספרי המצוות ובפוסקים ותראה, לא נכון. מצווה תעשה לשבות בשבת זה לשבות מאבות מלאכה ותולדותיהם. מצוות השבות של הרמב"ן זה משהו אחר, זה משהו עיר קודם. זה משהו אחר. משבתון אולי, משבות, זה משהו אחר לגמרי. אין על זה גם סקילה, זה משהו שונה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר זה שיש הבדל מהותי בין לאו לבין עשה, וכאן אני מגיע לניסוחים שהוצאו פה קודם, מצוות העשה ועליו מוגדרים, אני מפרט הרבה יותר במאמר שאני אשלח לכם, פה אני עושה את זה ממש בתמצית, מצוות העשה ועליו מוגדרים באופן הפוך. מצוות העשה מגדירה מצב פוזיטיבי, מצב חיובי, מצב ראוי, מצב גבוה רוחנית, איך שלא תקראו לזה, שבו התורה רוצה שאנחנו נמצא. הלאו מגדיר מצב שלילי שבו התורה רוצה שלא נמצא. לא רוצה שנמצא, אלא רוצה שלא נמצא. אוקיי? כשאני עושה מלאכה בשבת, עשיתי משהו שלילי. למה? כי כתוב לא תעשה כל מלאכה. אם היה כתוב רק לשבות בשבת, והייתי עושה מלאכה, אז מה שקורה, אני לא נמצא במצב החיובי של שביתה בשבת. אבל המצב שלי כרגע הוא לא מצב שלילי, זה מצב האפס. עכשיו, התורה מצפה ממני להיות במצב החיובי, אז זה לא בסדר, זה ביטול עשה. אבל התורה לא מגדירה את המצב הזה כמצב שלילי, כי אין פה לאו, אם היה רק עשה. כשהתורה הטילה על זה לאו, אז היא אמרה, לא רק שכשאתה עושה מלאכה, אתה לא נמצא במצב החיובי של שביתה בשבת, אלא אתה נמצא במצב שלילי של עשיית מלאכה בשבת. שאת זה היא עושרת, לא רק שאתה לא נמצא במצב שהיא מצפה ממך להיות בו. זה בעצם סוג של מקל וגזר. כשהתורה אומרת לך לשבות, היא אומרת לך, נותנת לך גזר. היא אומרת לך, אם תשבות, תהיה צדיק. כשהיא אומרת לך, אל תעשה מלאכה, היא אומרת לך, אם תעשה מלאכה, אתה תהיה רשע. עכשיו, מי שרוצה להיות לא רשע ולא צדיק, מצוות העשה לא הייתה יכולה לעבוד מבחינתו. הוא לא היה עושה, הוא היה יכול לעשות מלאכה, אז הוא לא היה צדיק. אבל זהו. בשביל זה צריך את הלאו. כי הלאו אומר, אתה לא רוצה להיות צדיק. בסדר, אבל רשע אתה גם לא רוצה להיות. יש לאו, אם אתה עושה מלאכה, אתה רשע. ולכן מוטל גם לאו. אז זה אומר משהו שונה. עכשיו אפשר להביא את כל הנפקמינות, את הנפקמינה של להוציא את כל ממונו, עשה דוחה לא תעשה, כל הנפקמינות בין לאו לבין עשה. כבוד הבריות, דוחה את לא תעשה שבתורה, אבל לא, כן, רק בלא תעשה דרבנן, אבל בדאורייתא זה רק עשה. יש כמה השלכות בין, הבדלים בין עשה לבין לא תעשה. אבל ההבדלים האלה הם תוצאה של רעיון שונה. הרעיון בלאו ובעשה הוא רעיון שונה. אתן לכם דוגמה, רק דוגמה מושאלת. יש פילוסוף יהודי-אמריקאי, רוברט נוזיק, פילוסוף של המשפט בעיקר, אבל לא רק. והוא פעם שאל על תפיסה משפטית שאומר, על תפיסה המשפטית המקובלת, שאומר שסחיטה זה דבר אסור. אסור לסחוט בן אדם. לא סחיטה בשבת, לסחוט עבריינים, כן, שסוחטים מישהו. אסור לסחוט, אבל לפתות מותר. זאת אומרת, אם אני אומר בן אדם, אם תעשה את הדבר הזה והזה, אני אתן לך 100 שקל. אני בא, יכול לעשות, יקבל 100 שקל, לא יעשה, לא יקבל 100 שקל. אם אני אומר, אם לא תעשה את הדבר הזה, אני אקח לך 100 שקל. זה אסור, זה סחיטה. זאת אומרת, אם לא תעשה, למרות שהוא יעשה את זה ואני לא אקח לו את 100 שקל, אז מה הבעיה, איזה עבירה עברתי? לא לקחתי לו 100 שקל, רק קיימתי שאני אקח. גרמתי לו, הנעתי אותו לפעולה, הוא עשה משהו, והוא נכנע, הוא עשה את זה. אז לא לקחתי לו 100 שקל, אני לא גזלן. למה הייתי לא בסדר? זה נקרא סחטן, לא גזלן. כי סחטתי ממנו פעולה שהוא לא רצה לעשות, אוקיי? לעומת זאת, פיתי מותר. למרות שגם שם סחטתי ממנו לעשות משהו. אמרתי לו, אם תעשה משהו, תקבל 100 שקל. הפער בין שני המצבים של עשייה ואי עשייה הוא 100 שקל, בשני המצבים. אז למה זה אסור וזה מותר? מה ההבדל בין פיתוי לסחיטה? אוקיי, אבל עדיין, הפער הוא, אני מציע לו הפרש פוטנציאלים של 100 שקל שמניע אותו לפעולה.
הוא לא יכול להפסיד בשום
מצב. אז מה? ופה הוא לא יכול להרוויח.
הפחד, בסחיטה יש פחד.
אם הוא לא פחדן, הוא סתם, הוא עושה את זה כדי לא להפסיד 100 שקל, הוא לא מפחד מכלום.
אם הוא לא מפחד, אז
הוא
לא
נשחק. הוא כן נשחק. הוא לא רוצה 100 שקל, הוא רק לא מפחד. הוא לא רוצה להפסיד 100 שקל, הוא לא מפחד ברמה הרגשית. אבל הוא לא רוצה להפסיד, הוא עושה שיקול דעת.
הפיתוי גורם לו להחליט. האיום מאלץ אותו להחליט.
למה?
כי אם לא, ייקחו
לו. ואם הפיתוי 100 שקל אין לו, אין לו מה לאכול. אני נותן לו 100 שקל, תקבל 100 שקל ממני. אם תעשה את זה, זה מאלץ אותו. אחרת הוא מת.
הצטלבת עם רצונו, הלכת עם רצונו, זאת אומרת הוא...
ההבדל, תראו, אני אקצר את הדרך. ברור, אבל השאלה היא, ברור, והשאלה היא מה ההבדל.
שהעבודה
תהיה... הנה חינם, אותו דבר, מה, יש לך הפרש של 100 שקל שמניע בן אדם לפעולה. למה כך מותר וכך אסור? אתה צודק, אתה רק מרחיב את השאלה. כל הצעת עבודה היא כזאת. הנקודה מאוד פשוטה. אנחנו, כשאנחנו מדברים על הפרשים, אנחנו בדרך כלל מניחים שאין סקאלה מוחלטת. זאת אומרת, אין ראשית לצירים האלה, הכל יחסי. המצב הזה מול המצב הזה זה הפרש של 100 שקל. אז מה זה משנה אם זה מינוס 100 מול 0 או 0 מול 100? נכון? זה בעצם ההבדל בין פיתוי וסחיטה. אבל לא נכון, יש סקאלה מוחלטת. יש 0 מוחלט. לרדת מתחת ל-0 אסור לך. באף אחת משתי האופציות. אם אתה מציע שתי אופציות שאחת מהן היא מתחת ל-0, אתה עבריין. למרות שאחרי שהוא יעשה את זה, לא תיקח ממנו את המאה שקל, לא גזלת לו כלום. אבל כשאתה מציע הצעה כזאת, שאחת ממנה היא עשיית פעולה שלילית, אתה עבריין. אם אתה מציע הצעה שאף אחת משתי אלטרנטיבות היא לא שלילית, רק אחת פחות חיובית מהשנייה, זה מותר. כל עוד לא עשית משהו שלילי. ולמה? מצב האפס זה אוסף הזכויות שיש לבן אדם. הבן אדם יש אוסף של זכויות, הממון שלו שייך לו, לאף אחד אסור לקחת ממנו, נכון? זה הזכויות שלי. ברגע שאתה מעלה אפשרות לפגוע בזכויותיי, גם אם זה לא יתממש בסוף, כי אם אני נכנע, אז לא תיקח ממני שום דבר. אבל אתה מעלה אפשרות לפגוע בזכויותיי, אתה רשע, לא שאתה לא צדיק. אם אתה לא נותן לי 100 שקל כשאני לא אעשה את העבודה, אתה לא צדיק, אבל זכותך לא להיות צדיק, אתה לא רוצה לתת לי 100 שקל. אבל רשע אסור לך להיות. אתם מבינים? זה ההבדל בין לב לבין עשה. הבדל בין לב לבין עשה זה הגדרה של המצב כמצב, לב אומר לך, המצב הלא רצוי הוא מצב שלילי. מבחינת העשה, המצב הלא רצוי הוא מצב ניטרלי. אתה לא צדיק, אבל זה מצב ניטרלי. מבחינת, שנייה אחת, מבחינת המצווה, יש פה בעצם, כמו שאמרתי קודם, מקל וגזר. כשאתה אומר מצוות עשה זה גזר, אתה אומר, אם תלך לשם, תקבל גזר. אוקיי? אם לא, לא תקבל את הגזר. בסדר, לא חייבים לתת לך גזר. אבל מקל אומר לך, אם תעשה את זה, אתה תקבל מכות. אתה יודע, מכות אסור לתת, באופן עקרוני. רק מחוקק או הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה עבירה.
לעשה אין ערך, אם לא יהיה איתו, גם לא תעשה.
לא, לא שאין ערך. יש ערך אחר.
אם הוא לא עושה, אז הוא לא עושה.
הוא לא.
אבל יש דרישה,
אבל יש דרישה להיות צדיק, ואתה לא היית צדיק. אז בדרישה הזאת לא.
בסדר, אבל אני לא רשע.
לא, לא נורא, זה לא. לא נורא, זה לא אומר שאין משמעות. זה אומר שיש משמעות פחותה אולי.
אבל זה לא אותה רמה, זאת אומרת...
אבל אמרת שאין משמעות. להגיד לא אותה רמה, אני מסכים. זה מה שאמרתי כל הזמן. לא, לא, אז מה? אבל אם אתה אומר לא אותה
רמה...
ברור, ברור.
שיש את הלאה.
אין הכי נמי, זה מה שאמרת.
כל הסט צריך שיהיה לאה.
לא צריך, לא. המסקנה הזאת לא נכון, שים לב. לכן אני אומר, לא צריך, לא. יש עשים שאין בצדם לאו. לא להניח תפילין, זה לא לאו. אין לאו. אם אתה לא תניח תפילין, אתה מבטל עשה, זה עבירה, אבל זה ביטול עשה, זה לא לאו. אתה לא צריך להוציא את כל ממונך על תפילין, למשל, לעבדים מלאווים אחרים. זה לא, לא כל עשה צריך לאו, זה בדיוק הנקודה. אם לא הייתה לזה שום משמעות, אז אתה צודק בניסוח הראשון שלך. אז תמיד צריך לאו, מה המשמעות של עשה? אבל לא, יש משמעות, רק פחותה. מבחינת ההנאה לפעולה, אני מתכוון. זה פחות מניע לפעולה מאשר לאו. כמו שאמרנו, גזר מניע פחות לפעולה מאשר מקל. אם יגיד לך, תקבל מכות אם לא תעשה את זה, או יגיד לך, אם תלך לשם, תקבל גזר, אני מניח שהאופן הראשון יניע אותך טוב יותר לפעולה. כולנו.
אתה מתואם עם הרצונות שלו.
לא, אני מדבר שאתה לא, אם אתה מתואם עם רצונותיו, אתה לא צריך לא מקל ולא גזר. הוא יעשה את זה גם ככה. אני מדבר על משהו שאני מנסה להניע אותו לפעולה, כשזה לא רצונו. שאלה אם אני מניע אותו באמצעות גזר או באמצעות מקל. כשאתה לא משלם לו, אתה פגעת בזכויותיו, כי אחרי שהוא עשה לך את העבודה, הכסף מגיע לו. זה כסף שלו. הלנת שכר שכיר. בדיוק. ולכן זה עבירת. לכן זה לאו. הלנת שכר שכיר זה לאו.
אז זאת אומרת, זה סימטרי. בין אם אני אומר לו...
זה סימטרי אחרי שאתה חייב. ברור. אחרי שהוא כבר עשה את העבודה, להציע לו הצעה של עבודה מותר לך. אבל אחרי שהוא קיבל את ההצעה, עשה את העבודה, ואתה לא משלם, זה סחיטה, זאת עבירה, כי כשהוא עשה את העבודה הוא העלה את האפס לשם. עכשיו לא לתת לו את הכסף שמגיע לו, זה לעשות משהו שלילי, זה לפגוע בזכויותיו. בסדר?
אבל יעקב אמר ללבן, אמר, החלפת את מוסטרו
כי
הוא
מוסר את
מונו.
אוקיי.
לא אמר
הוא
שרצה לו איזה משהו או
גנב אותו. זה לא, אתה יכול, שפת הגוף, הוא רק רצח אותו. בסדר, הוא רק רצח אותו, מה יש? אני יכול להגיד גם רצח בצורה כזאת. אם אתה אומר את זה ככה, אז יוצא ככה. אבל החלפת את מוסטרו, תהיה פירוש שלקחת לי את הכסף.
בעצם משהו מבחינת, רק להבין שנייה, שמבחינת, ברגע שאם אני לא עושה אליו, זה לא מגיע איזשהו, תראות איזה דרגה גבוהה של קיום עשה?
אתה מדבר עכשיו על הצד השני. מי שלא נכשל בלאו, אז הוא לא צדיק, הוא רק בינוני. זה היתרון של העשה. היתרון של העשה זה שמי ש... בוא נגיד ככה, הרמב"ן שואל בפרשת יתרו, זה הרמב"ן שהזכרתי קודם, שואל בפרשת יתרו, הוא מדבר על זכור ושמור. הוא אומר, הצעה אחת שזכור זה עשה ושמור זה לאו. שמר פן ועל זה לאו. מה ההבדל בין עשה לבין עליו? אז הוא אומר, עשה זה אהבה ולא תעשה זה יראה. ואז הוא מדבר שם, הוא ממש בקצרה, הוא שואל את השאלה, איך זה יכול להיות שעשה דוחה לא תעשה? לכאורה עשה יותר חשוב. אבל הלא תעשה נענשים ועל עשה לא נענשים. הלא תעשה צריך להוציא את כל ממונך, ועל עשה לא צריך להוציא אלא רק חומש, עד חומש. אז לכאורה הלא תעשה יותר חמור. אז התשובה שלו, איך שמסביר השדה חמד ומשך חוכמה ועוד, התשובה שלו מאוד פשוטה. בצד הקיום, אם אתה מקיים עשה, או נמנע מלהיקשל עליו, ברור שקיום מעשה הרבה יותר חשוב. קיום מעשה הוא דבר בעל ערך, הימנעות מלאו, אז נשארת בסדר, נשארת לא רשע, אוקיי. ברור שהקיום של הלאו, הוא מעשה, של העשה, הוא מעשה הרבה יותר משמעותי מאשר הימנעות מלאו. זה בצד הקיום. בצד הביטול, עבירה עליו זה רשע. ביטול עשה זה לא צדיק. בצד הביטול העשה, עליו הרבה יותר חמור. ששואלים אותי על מה להוציא את כל ממוני, על לא להיות רשע. בשביל להיות צדיק, עד חומש ממוני, לא חייבים כל כך חזק להיות צדיקים. אבל ודאי שחייבים לא להיות רשעים. אבל כששואלים אותי מצד הקיום, מה יותר משמעותי? מצד הקיום, קיום מעשה הוא בדרגה יותר גבוהה מאשר הימנעות מלאו. אני הופך לצדיק. אוקיי? אז לכן, זה שני צדדים שאותה מטבע, זה לא סותר. אלה שני צדדים שאותה מטבע, זה בהגדרה ככה. בסדר?
אני חושב שבעצם, כשאתה רנת לצדת קודם, בעצם זה לא משנה, כי אם אתה עובר על אותה עשה, אתה נשאר במקום
המעוין
של
האפס,
אם אתה לא עובר אליו, אתה עדיין נשאר במקום...
השאלה מה יש פה? עוד פעם, התורה מגדירה את המצבים מדרך הלאווים והעשים. אז אם התורה מגדירה משהו כמצוות עשה, פירוש הדבר שלא לעשות אותו זה מצב אפס, ולעשות אותו זה מצב אחד. אם התורה מגדירה משהו כלאו, רגע, אם התורה מגדירה כלאו, אז היא מגדירה את המצב של אי העשייה כמצב שלילי. זה לא הגדרה אובייקטיבית, התורה מגדירה את זה. בסדר? עכשיו נניח שהיה רק מצוות עשה לשבות בשבת, ולא היה לאו. אז אם הייתי עושה מלאכה בשבת, הייתי אדם ניטרלי, לא צדיק ולא רשע, נכון? זה היה אם התורה הייתה מגדירה רק מצוות עשה. אם הייתי שומר שבת, אז הייתי צדיק. אם היה רק לאו, לא עשה, רק לאו, אז אם הייתי עושה מלאכה הייתי רשע, אם הייתי שובת, אז הייתי בסדר, נכון? עכשיו התורה שמה פה גם לאו וגם עשה. שאלנו למה הכפילות? מאוד פשוט. כי התורה רצה להגיד את שני הדברים, ואי אפשר להגיד את זה או עם הלאו לבד או עם העשה לבד. היא רצה להגיד שעשיית מלאכה זה מצב שלילי, ושביתה זה מצב חיובי, לא שזה מצב ניטרלי. שני הצדדים קיימים בשבת. זה קיים רק במקום שיש כפילות בין העשה לבין הלאו. בלא תעמוד על דם רעך, למשל, שאין כפילות, אז באמת לא. בלא תעמוד על דם רעך פירושו שלא להציל זה מצב שלילי. להציל זה לא מצב חיובי.
זה לא
הופך
אותי לצדיק.
נכון. אם לא הצלת את הרשע. כן.
בסוף מגיעים למצב מאוזן בכל מקרה.
המתמטיקה של עשה דוחה לא תעשה זאת חידה יפה מאוד ברמב"ן, כתבתי על זה מאמר שלם, אם תרצה אני אשלח לך. אתה צודק שההסבר הזה ברמב"ן לא מסביר את עשה דוחה לא תעשה. לכאורה לא מסביר.
אם הצלתי בן אדם, אז בעצם לא עשיתי שום דבר
שהוא כאילו נחשב מיוחד או זכות? אולי ואהבת לך כמוך, אבל לא, אתה יודע, יש מצוות צל כאלה. אבל 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 מבחינת האיסור יש לא תעמוד אדם רעך, זה העניין הקונקרטי, זה רק לאו. אולי השבת אבדה, יש כאלה שרוצים לומר שיש בזה, כן, השבת חיים. כן, השבת גופו, הגמרא מדברת על זה. כן, בסדר, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אם לא היה הדברים האלה, רק לא תעמוד אדם רעך, אז אם היית מציל, אתה לא צדיק. אם אתה לא מציל, אז אתה רשע.
מה זה כאילו
כאילו? לא, בסדר, צדיק אני מתכוון הלכתית, לא עזוב אותי מהתשבחות האגדיות. כן. כן, ביטול עשה. כי התורה מצפה ממך בנקודה הזאת להיות צדיק ולא להיות בינוני. נכון? אבל התורה מצפה ממך לא להישאר באפס, אלא להיות אחד.
כן,
בדיוק. זה המשמעות של מצוות עשה. שפה הסטנדרט עולה. פה לא מצופה ממך רק להיות במצב האפס. פה מצופה ממך להיות במצב האחד. ועדיין, אם אתה לא שם, אז זה לא אומר שאתה רשע. זה אומר שאתה לא צדיק. אז זה ידנדר איתך, זה משהו אחר.
אז זה בדיוק שאלה, אני אומר שאני יודעת, מענישים על אי-קיום עושה, זה מין שאלה, זה בדיוק שמענישים, אתה לא מגיע למצב
שאתה... אז קודם כל זה לא כל כך פשוט שמענישים, כיוון ששם ספציפית, אם אני לא הולך עם בגד של ארבע כנפות, אין גם את העשה. אז מה זה מענישים על מצוות עשה? אז לא מענישים באמת על מצוות עשה, גם ביטול עשה אין פה. ושאני לא חייב את הציצית, ועל זה אומרים, בידנדר איתך, אז תופסים אותך אפילו על מצב שאתה לא חייב. בסדר? אגב, גם שם הרבה טועים, יש תוספות כותב, אני לא יודע מה זה הרבה טועים, הרבה פוסקים כותבים את זה, אבל פשטות זה לא נכון. תוספות כותב שזה רק במקום שהבגדים הרגילים זה ארבעה כנפות. ואז אם אתה לא עובד בגד של ארבעה כנפות, זה כדי להתחמק ממצוות ציצית. את זה עונשים בעיד נדר איתך. אבל אנחנו היום לא הולכים בגד של ארבעה כנפות. בדרך הרגילה. אז מי שלא שם בגד של ארבע כנפות, זה לא כדי להתחמק מציצית, כי הוא לא, כי זה הבגד הרגיל שלו. במצב כזה גם מתנדר איתך לא אנשים. זה קצת דומה אגב למה שאמרתי קודם, בקשר לצדקה. שאני שלא נותן צדקה, הוא לא קילאי. נכון? הוא לא נותן צדקה, כי אין לו. אוקיי? טוב, בכל אופן, אז אולי עוד הערה אחרונה, אז אתה אדם נורמלי. לא, די שלא. אתה אדם נורמלי. לא, בדיוק זה הנקודה. אין מצווה לא לרצוח. יש איסור לרצוח. אם אתה לא רוצח, אז אתה אדם נורמלי. אתה לא רשע. זה הכל. אף אחד לא ייתן לך צל"ש הרמטכ"ל על זה שלא רצחת.
אין מצווה תעשה לא לרצוח.
כן?
ותרגיל פה יש לו
תרצה. נו, זה לאו.
אבל לנסה.
אז לרצוח זה רשעות. לרצוח זה מצב שלילי. בסדר? זה ההגדרה של לאו תעשה. אגב, במאמר מוסגר, אם חושבים על זה קצת, אז רואים שבעצם ההבדל הזה בין לאו לבין עשה מקביל להבדל הבלבטי הפשוט. שמצוות עשה מתקיימת בעשייה, ומצוות לא תעשה מתקיימת באופן פסיבי. למה? רק שלא מדובר על עשייה פיזית, אלא כשיש מצוות עשה נגיד לשבות בשבת, ולא שבתת. למה זה רק ביטול עשה ולא לאו ברמה המהותית? יש פה רק עשה, אבל מה הרעיון? הרעיון הוא, אתה לא התנגשת חזיתית ברצון התורה, נכון? לא קיימת, לא עברת עבירה באופן אקטיבי, אלא רק באופן פסיבי. למה? לא עשית את מה שהתורה אמרה. זה נקרא בעצם שב ואל תעשה. אבל זה שב ואל תעשה לא כי אתה לא עשית פעולה. אתה כן עשית פעולה, הרי אתה עשית מלאכה בשבת. אלא זה שב ואל תעשה בגלל שהפעולה הזאת זה רק עניין פיזי, מה אכפת אם זה פעולה או לא. מבחינת ההתנגשות ברצון התורה, זה התנגשות פסיבית, כי אתה רק לא עשית מה שהתורה רצתה שתעשה, לא שאתה עשית משהו שהתורה לא רצתה שתעשה, זה התנגשות אקטיבית. ולכן ברמה הרעיונית, באמת מצוות עשה תמיד מתקיימת בקום עשה, ומתבטלת בשבע אל תעשה. רק זה קום עשה ושבע אל תעשה רעיוניים, לא פיזיים. לפעמים אני עושה פעולה, ועשיית הפעולה היא עבירה בשבע אל תעשה רעיוני. כי בעצם מה שאתה עושה, אתה לא עושה את מה שאתה, אתה לא נמצא במצב שהתורה מצפה ממך להיות בו. מבינים? לכן אני חושב שהתפיסה האינטואיטיבית הזאת, שעושה הבחנה בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה דרך אופני הקיום והביטול, עשייה ואי עשייה, יש בה משהו אמיתי. זה לא טעות גדולה. אלא צריך להבין שהעשייה ואי עשייה פה, זה לאו דווקא עשייה ואי עשייה פיזיות. אלא זו השאלה, מה צורת ההתנגשות מול רצון התורה? זה התנגשות פסיבית? ואז זה כאילו שב ואל תעשה בשפה הזאת, כי אתה רק לא עשית את מה שהתורה רצתה שתעשה. עכשיו לפעמים העשייה הזאת זה חדילה, לא חשוב. לא היית במקום החיובי שהתורה רצתה שתהיה. זה נקרא שב ואל תעשה ברמה הרעיונית. לא משנה אם האי עשייה הזאת נעשית באופן אקטיבי. נעשית על ידי פעולת עשיית מלאכה בשבת.
זה בעצם תפקידם להעלות את האדם למעשה.
נכון, בדיוק. בדיוק. ולכן אני חושב שיש פה תפיסה נכונה. כשעושים את ההבדל בין עשה לבין לאו, בשבע אל תעשה ובקום עשה. זאת לא טעות גמורה. רק צריך לדעת שעשה ולא תעשה שמדובר עליהם כאן, זה לא עשה ולא תעשה של פעולות פיזיות, מעשיים, אלא זה עשה ולא תעשה רעיוני, הגיוני, לא ערכי, לא פיזי. אגב, האחרונים מתלבטים, וזה מתחיל בראשונים, יש רבי אלחונן מדבר על זה, וקוטע זה דברי סופרים, ועוד, לגבי כבוד הבריות. כשכבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה, בשב ואל דוחד לא תעשה שבתורה, רק בלא תעשו, רק בעצם רק איסורי דרבנן. מיין דאורייתא, אז הגמרא בברכות אומרת שגם ביטול עשה. ואז דנים שם, מה זאת אומרת ביטול עשה? ביטול עשה פירושו ביטול עשה בהגדרה ההלכתית, הוא הכוונה כל עבירת שב ואל תעשה. איפה הנפקא מינה? נגיד מי שלא הציל את חברו. אוקיי? מי שלא הציל את חברו, הוא לא ביטל עשה, הוא עבר עליו, שלא תמיד אדם רעך, אבל הוא עבר עליו בשב ואל תעשה. דבר כזה נדחה בפני כבוד הבריות או לא? לא מכבודי להציל אותו. האם מותר לי לא להציל אותו בגלל זה? בסדר? כמה מכורף זה נשמע, לא משנה. אבל אם ברמה העקרונית, אז הרי בכל זאת נדבר על זה, ויכול להיות שיש בזה מחלוקת ראש ורמב״ם. השאלה אם בכל מקום שעושים הבחנה בין קום עשה ושב ואל תעשה, בשפה שדיברתי עליה קודם, בעצם השאלה אם זה קום עשה ושב ואל תעשה פיזי, או קום עשה ושב ואל תעשה רעיוני, ערכי. זו השאלה בעצם בשפה הזאת. אוקיי? זה הדיון. טוב.
אז למה אתה ללמוד על דם רכה בצורה שלילית, כאשר מתכוונים בפועל תציל את אחיך?
לא מתכוונים תציל את אחיך. לא.
למה לא?
מתכוונים להגיד, אל תהיה במצב שאתה לא מציל אותו. אחד ההשלכות, מה שדורון אמר קודם. למה דורון... עכשיו אני חוזר למה... לא, עכשיו... לא, לא, הנה, מה שדורון אמר קודם, למשל, זה השלכות. עכשיו אני חוזר למה שאמרת, ועכשיו אני כן מוכן לקבל את מה שאמרת. כי קודם זה היה רק טכני. מה קורה אם בן אדם לא הולך לסיורים יומם ולילה ליד הים, הוא מציל מוסמך, והוא יודע שבחוף מסוים אין מציל. ואנשים מתרחצים שם. הוא יכול ללכת לסיורים שם כדי להיות זמין אם מישהו תובע להציל אותו. הוא לא עושה את זה. אם הייתה מצוות עשה, היה מקום להגיד שיש עניין שהוא ילך לשם. אבל אם זה לאו, אז הרבה יותר סביר להגיד, אם אתה שם ולא הצלת, עברת עליו. אני לא חייב לעשות יוזמות כדי ללכת לשם ולהכניס את עצמי לתוך הסיטואציה הזאת. עכשיו, אחרי שהגדרתי את הלאו ועשה באופנים האלה, אני מוכן גם לקבל את ההבחנה שלך מקודם. מבין? זאת למשל, כי זה מצב האפס מול מצב שלילי, זה בדיוק הנקודה. אם אני כבר שם ולא הצלתי, עברתי עליו, אבל איפה... מי אמר שאני חייב להכניס את עצמי למצב שבו אני אציל את עצמי מלאו. אני לא אהיה שם ולא יוטל עליי הלאו הזה, ממילא אין בעיה, לא עבור עליו. אוקיי? לעומת זאת, במצוות עשה יש היגיון להגיד, אם זה מצוות עשה ואתה יודע שיש שם אנשים בסכנה ואתה יכול להציל אותם, אני יודע אם זו תביעה מוחלטת, אבל בהחלט יש היגיון להגיד, מצפים ממך, לפחות בהתנדר איתך, מצפים ממך ללכת לשם ולעשות משהו.
אבל כל מצווה
זה
ככה,
שבעצם
נגיד שכמה
אדם מחויב לעשות פעולות, לא בכל מצווה, תלוי בכל מצווה לגופה, צריך לבדוק את זה, בדיוק זה הנקודה. עשה חיובי, עשה קיומי, נדבר על כמה... בדיוק, אבל זה כבר דיון אחר, אני מדבר כרגע ברמה העקרונית, בעשה ולאו, עשה מול לאו יש הבדל קטגורי. בתוך העשים עדיין יש לדון, לא בכל עשה אתה אוטומטי צריך ללכת וליזום מעורבות בעשים כאלה. אבל לפחות במצוות עשה יש היגיון לחפש האם זה כך או לא. במצוות לא תעשה, לא סביר בכלל שתהיה הגדרה כזאת. מה, להיכנס לשם כדי לא להיכשל בלאו? אם אני לא שם, אין עליי את הלאו, אז מה הבעיה? אם זה מצוות עשה, אז לפחות בעיד נדר איתך אפשר להגיד לי, תשמע, בעיד נדר איתך יתפסו אותך גם על זה שלא נסעת באופן יזום לחוף כדי להציל אנשים.
לא, שאלה מראש, למה אנחנו מגדירים את זה כלאו ולא אומרים שהשורה בעצם התכוונה שתציל אותך?
לא, זה שאלה פרשנית. אבל בהנחה שפרשנית הגענו למסקנה שזאת ההגדרה בתורה, אז זה מה שהיא מתכוונת. אז יש פשר מאחורי ההבחנה בין לאווים לבין עשים. זה מה שאני רוצה לומר. איך פרשנית תמיד יודעים? אז זה חזל נותנים לנו, זה הניסוח. הניסוח הוא הפרשנות. ישמר, פן ועל, ולא, זה לאו. ציוויים שנאמרים באופן אקטיבי זה עשה. לכן האינדיקציה הפרשנית יותר קלה. זה שאלה של צורת ניסוח. השאלה היא מה עומד מאחורי הניסוח, זה מה ששאלתי קודם. הניסוח הוא שונה, אבל הוא אמור לבטא משהו אחר אם הניסוח הוא שונה. מה הוא בא לבטא? אוקיי? טוב, אז הבנו עכשיו את ההבדל בין לאו לבין עשה, ואנחנו עכשיו גם מבינים את המשמעות של הכפילות. המשמעות של הכפילות היא שכשהתורה אומרת לי, אני חוזר ליום כיפור, כשהתורה אומרת לי להתענות ביום כיפור ואיסור על אכילה ביום כיפור, אז היא אומרת לי לאכול ביום כיפור זה מצב שלילי. להתענות מאכילה ושתייה ביום כיפור זה מצב חיובי, זה לא רק לא להימצא במצב שלילי. לכן צריך פה גם לאו וגם עשה. זאת תפיסת הרמב"ם לפחות, שאומר שיש פה גם לאו וגם עשה. ולכן אי אפשר ללמוד אחד מהשני, צריך מקור לכל אחד מהם. נכון? כי זה שיש לאו, אני לא אוטומטית אומר, טוב, אז יש גם עשה. ודאי שלא. אנחנו לא מצמידים לכל לאו עשה על ההיפוך שלו. ודאי שלא. צריך מקור לכל אחד מהם. בלי מקור אין מצוות עשה ולאווים. אבל פה כנראה שיש מקור, לפחות ברמב"ם אמרתי זה בעייתי ועוד נגיע לזה, אבל הרמב"ם אומר, יש פה עשה ויש פה לאו. הרמב"ם מצא מקור. גם עשה וגם לאו. אותו דבר במצוות המלאכה. גם מצוות המלאכה יש חובה לשבות ביום כיפור, ויש איסור על עשיית מלאכה ביום כיפור. אוקיי? ועוד פעם, בגלל ששביתה ביום כיפור זה מצב חיובי, ועשיית מלאכה ביום כיפור זה מצב שלילי. אם היה רק אחד מהם, נגיד היה רק מצוות עשה, אז השביתה ממלאכה הייתה מצב חיובי, ועשיית מלאכה ביום כיפור הייתה מצב ניטרלי. כי אין לאו, יש רק עשה. או אם היה רק לאו, אז עשיית מלאכה הייתה מצב שלילי, ושביתה ביום כיפור הייתה מצב ניטרלי. לכן כשאומרים לי שיש גם לאו וגם עשה, יש פה חידוש הלכתי. שהשביתה היא מצב חיובי ממלאכות, כל השביתה, ממלאכות ומהנאות, ואי השביתה, הפרת השביתה, הוא מצב שלילי. אוקיי? וזה נכון גם במלאכות וגם בהנאות. עכשיו, השאלה הגדולה זה מאיפה, שתי שאלות בעצם. עכשיו אני מגיע לשתי השאלות הבאות. שאלה אחת, זה בכל זאת איך מוגדר פה עליו, האם באמת יש פה חפיפה מוחלטת. עוד רגע אני אנסח את זה יותר טוב. שאלה השנייה, מאיפה הוא יוצא? אמרתי שיש עשה על עינוי ולאו על שביתה ממלאכה. מאיפה יוצא הלאו על העינוי והעשה על השביתה ממלאכה ביום כיפור? אין את זה בתורה, באופן מפורש. השאלה מאיפה זה יוצא, כבר דנים בזה נושא כלים של הרמב״ם, נגיע לזה. אני אתחיל קודם כל עם הנושא הראשון. איך מוגדרת מצוות העשה של העינוי? האם זה רק לא לאכול, או לא לאכול ולא לשתות, כמו עליו? יש כמה אפשרויות להבין את ההגדרה של מצוות עשה, ואני אקדים אולי, אני אקדים את האפשרויות, אין לי הרבה זמן כבר. תראו, יש רוב מצוות העשה שאנחנו מכירים הן מצוות עשה חיוביות. זה מצוות שאתה חייב לעשות אותן, ואם לא עשית אותן, אז יש לך עבירת ביטול עשה. עוד פעם, אתה נמצא במצב אפס, אבל נדרש ממך להיות במצב אחד. אז מצב האפס הוא סוג מסוים של עבירה. אבל זה עבירת ביטול עשה, זה לא עבירת לאו. עבירת לאו זה להימצא במצב מינוס אחד. אוקיי? אבל יש סוג מצווה אחר בתורה. וזה מצוות עשה קיומית. מה זה מצוות עשה קיומית? יודעים? זה מצוות עשה שאם קיימת אותה, יש לך מצוות עשה, ואם לא, לא קרה כלום. בניגוד למצוות עשה חיובית, שאם לא קיימת, עברת עבירה של ביטול עשה, ומצוות עשה קיומית, אם קיימת, יש לך מצווה, ואם לא קיימת, אז לא קיימת, לא קרה כלום. דוגמה למשל, תרף נראה, דוגמה למשל, ישיבת הארץ זה משה פיינשטיין. זו הדוגמה היחידה, אגב, בכל ההלכה, למצווה שכולה, אני חושב, שכולה קיומית. ומשה פיינשטיין טוען שישיבת ארץ ישראל זה מצוות עשה קיומית. לכן הוא נשאר בחוץ לארץ, כן? זאת הטענה, ובברום שפירה יצא נגד זה, הוא טוען, הוא לא טוען במצוות ישיבת הארץ, הוא טוען שאין חיה כזאת בהלכה. אין מצווה קיומית בהלכה. כל מצווה שקיימת צריך לעשות. מה כן יש? יש מצוות שיש להם רף מינימלי. נגיד, מצוות צדקה. שליש השקל בשנה אתה חייב לתת, בכל מקרה. כל מה שמעבר לזה, אם נתת יש לך מצווה, אם לא נתת אז לא קרה כלום. זה מצווה קיומית, אבל זה לא שכל המצווה היא קיומית. יש רף מסוים שאותו אתה חייב לעשות בכל מקרה. החידוש של משה פיינשטיין שמצוות יישוב ארץ ישראל היא כולה קיומית. מצווה שכל כולה וולונטרית. אתה יכול לעשות, אתה יכול שלא לעשות. את זה רב אברום שפירא טוען שאין. אין חיה כזאת. בסדר? אבל ברור שיש מצוות שיש להם מימדים קיומיים, כמו צדקה, לימוד תורה, פרק בבוקר, פרק בערב, לפי רב שמעון בר יוחאי, אתה יוצא ידי חובה. כל מה שמעבר לזה, מצווה קיומית. אוקיי? וכן הלאה, עוד דברים. אז זה מה שנקרא מצווה קיומית. זה מה ההבדל בינה לבין מצווה חיובית? מצווה חיובית, אם עשית אותה, יש לך מצוות עשה. אם לא עשית אותה, ביטלת עשה. אני מדבר הכל בתוך מצוות העשה כרגע, כן? מצווה קיומית, אם עשית אותה, יש לך מצוות עשה. אם לא עשית אותה, לא קרה כלום. אי אפשר לבטל מצווה קיומית. אפשר רק לקיים, אי אפשר לבטל. מישהו הזכיר פה את ציצית, טעות נפוצה. ציצית זה לא מצווה קיומית. אגב, טעות גם של אחרונים. זה לא נכון. מצווה ציצית היא לא מצווה קיומית. היא מצווה חיובית מותנה. מה ההבדל בין מצווה חיובית? הרי אם אני לא אוהב בגד של ארבע כנפות, אני לא חייב לשים ציצית. אז למה זה לא נקרא קיומי? בגלל שתחשבו, מה זה מצווה קיומית? מצווה קיומית זה מצווה שאי אפשר לבטל אותה, נכון? את מצווה ציצית אפשר לבטל. אם תלך עם בגד של ארבע כנפות ולא תשים ציצית, ביטל תעשה. זאת אומרת, על העשה הזה מוגדר מצב של ביטול. מצוות עשה קיומית זה מצווה שלא מוגדר לגבי המצב של ביטול. אז מה שנכון יותר להגדיר במצוות ציצית, זה מצוות עשה מותנה. אגב, גם ברכת המזון היא מצוות עשה מותנה, אף אחד לא מעלה בדעתו להגיד זה מצווה קיומית. כי אם אכלת כדי שביעה, אתה חייב ברכת המזון. לא אכלת כדי שביעה, אתה לא חייב במצווה. זה לא הופך אותה לקיומית. יש תנאים, מתי אתה מחויב במצווה? אותו דבר בציצית, יש תנאים. בגד של ארבע כנפות מחייב אותך בציצית. זה תנאים בהגדרת המצווה, זה לא מצווה קיומית. לכן דל מאחה את המצוות החיוביות המותנות. זה רק סוג של מצוות חיוביות, זה שום דבר חוץ מזה. מה? אותו דבר. רק חובה לאכול. אז מה? אבל אין חובה לברך. נכון שבהכרח אתה תברך. לא, בהכרח אתה תברך, אבל אין חובה לברך. זה לא אותו דבר. למה בשבת גם ביום חול? אתה לא יכול לחיות בלי לאכול. אז בהגדרה אתה בסוף תאכל, נכון? בסדר, אני רק אומר ברמה, זה לא נקרא חיוב. זה לא נקרא חיוב במצווה. חיוב במצווה זה מצווה שאתה חייב לעשות אותה. את המצווה הזאת אתה לא חייב לעשות. אתה חייב לאכול, לא חייב לברך. נכון, אחרי שאכלת, יש חובה לברך, אבל אין חובה לברך בשבת. אין מצווה חיובית לברך בשבת. אם לא תאכל, לא תהיה חייב לברך. זה בדיוק הנקודה. רק אתה חייב לאכול. המצווה בשבת היא לאכול, לא לברך. זהו. אז לכן מצוות הברכה היא מותנה. היא לא חיובית.
אתה אומר.
נגיד,
אומרים
אם שהפך,
נגיד
הרצף,
אז אם זה אין חובה לאכול בשבת, אז זה לא חייב לחזור. לעומת מקומות אחרים, למשל
במצוות
כזית בסוכה, שחייב לאכול ממש.
בלילה הראשון.
צריך לחזור על הילד.
בלילה הראשון בסוכה. בקיצור, אז בינתיים הכרנו שני סוגי מצוות. מצווה חיובית או חיובית מותנה. אם עשית, יש לך שכר או קיימת מצווה. אם לא עשית, ביטלת, עשה. מצווה קיומית, אם עשית, יש לך קיום מצווה. אם לא עשית, לא קרה כלום. טוב. לפי הקומבינטוריקה הפשוטה, אני מצפה לעוד שני סוגי מצוות. מצווה שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים. נכון? יש מצווה חיובית זה מצווה שאפשר לקיים ואפשר לבטל. מצווה קיומית זה מצווה שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל. מה עם מצווה שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים? יש מצווה כזאת. שאפשר רק לבטל אותה, אבל אי אפשר לקיים אותה. למה? ודאי שיש. לאו הבא מכלל עשה. לאו הבא מכלל עשה, להלכה זה עשה. למשל, והיה לכם מפירות הארץ, לא זוכר את זה נקרא, לאוכלה. לומדים חזל, לאוכלה ולא לסחורה. לרוב השיטות, חוץ מהרמב"ן, וגם ברמב"ן אני לא חושב שמבינים אותו נכון, אין מצווה לאכול פירות שביעית. יש איסור לעשות בהם שימושים שהם לא אכילה. לסחורה, למשל. אוקיי? לא למלוגמה, לא לסחורה וכו'. אז מה זה אומר? זה המצוות עשה. והיה לכם פירות הארץ לאוכלה. אין פה אישה מרפן, על ולא. זה מנוסח בשפה חיובית. אבל את המצווה הזאת, את המצווה הזאת אי אפשר לקיים. אם תאכל פירות שביעית, אין לך קיום מצווה. אבל אם תסחור בפירות שביעית, ביטלת עשה, לא עברת עליו. ביטלת עשה. לאו הבא, ויש עוד הרבה, לאו הבא מכלל עשה, זה מצוות עשה, שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים, זה ההפך ממצוות עשה קיומית. שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל. מה? כן, ודאי. לא, לא לאוכלה ולא לסחורה. לאוכלה ולא לסחורה זה דיון אחר, כי שם זה נלמד מדרשה. אז השאלה אם להכניס את זה למניין המצוות או לא, זה מחלוקת ראשונים. אבל יש מצוות אחרות שכתובות במפורש. לנוכרי תשיך. בפשטות, לולי הרמב״ם, אין מצוות עשה לתת הלוואה בריבית לנוכרי. אבל אם אתה נותן ריבית לישראל, ביטלת את העשה של הנוכרית השיח. זה רק ביטול עשה. יש עוד הרבה. מה? לא, אמרתי, לכן אני אומר, זה לאו הבא מכלל עשה. אתה לא מקיים מצווה בזה שאתה משיך לנוכרי. אבל אם אתה משיך, תשיך רק לנוכרי. לאו הבא מכלל עשה, תמיד חסרה המילה רק. והיה לכם פירות הארץ לאוכלה, מה הכוונה? והיה לכם פירות הארץ רק לאוכלה. ולא לסחורה, או רק לנוכרי תשיך ולא לישראל. ולכן בעצם אין עניין שאתה תאכל ואין עניין שתשיך לנוכרי. באים ללמד אותך את מה לא לעשות. המילה רק שחסרה פה היא החשובה, אוקיי? עכשיו החידה הגדולה מכולם. האם יש מצוות עשה שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל? הסוג הרביעי.
לא לקיים ולא לבטל?
כן.
זה לא
מצווה. אז אתם אומרים שאין. אתם צודקים, גם אני הייתי אומר שאין, ואולי הרמב״ם שאומר שיש. הרמב״ם...
לא לקיים ולא לבטל. מה המצווה?
אני אסביר. מצוות עשה צדיק ה' ברמב״ם, זה מצווה לדון בהפרת נדרים. הבעל של אשתו, הבעל על נדרי אשתו. ביום שומעו, אם זה נדרי עינוי נפש, הבעל מפר את נדרי אשתו ביום שומעו. אומר הרמב״ם, ודע לך... מה שתשמע ממני כל פעם שתראה סוג כזה של מצווה, או מה שאני לא זוכר את הניסוח המדויק, המצווה הזאת לא מטילה עליך לא חיוב לעשות משהו, ואין לך קיום של מצווה כשאתה עושה את זה, ואין לך איסור אם אתה לא עושה את זה. כלום. זה מגדיר פרוצדורה. אם הבעל רוצה להפר את נדרי אשתו, אז כך וכך הוא צריך לעשות. ואם הוא עשה, הנדר מופר, אבל אם הוא עשה את זה, אין לו מצוות עשה, ואם הוא לא עשה את זה, אין לו ביטול עשה, את המצווה הזאת אי אפשר לא לקיים ולא לבטל. זאת הגדרת פרוצדורה. אגב, מצוות צדיק וב, מיד אחריה, לדון בתומה, תומת מת, תומת שרצים, כל התומות. גם שם, כהנים אסור להם להתאמה. אבל זה מצווה איסור שנמנע בנפרד. איסור על כהן להתאמה. ההגדרה של תומת מת היא מצוות עשה ברמב״ם. מצוות עשה צדיק וב. בהלאה. שנייה. ולכן שם אומר הרמב״ם, המצווה הזאת היא באה להגדיר, עוד פעם הוא חוזר על אותו, גם בצדיק א' וגם בצדיק וב. הוא חוזר ומפרט שזאת מצווה שלא מקיימים ולא מבטלים. במצוות צדיק וב אומר הרמב״ם, אין מצווה להתאמה, אין איסור להתאמה, אין מצווה לא להתאמה ואין איסור לא להתאמה. כלום. יש הגדרה. אם אתה נוגע באמת, אתה נטמע. אם אתה באוהל המת, אתה נטמע. ואם לא, אז לא. יש איזה כל מיני השלכות הלכתיות. אסור לך לגעת בתרומה, אסור לך להיכנס למקדש. אבל עליהם, כל אחד מהם יש לו מצווה בפני עצמה, במניין המצוות. עצם ההגדרה של מתי ואיך אתה טמא או לא, זה בעצמו מצוות עשה ברמב״ם. וזאת מצווה שאי אפשר לקיים אותה ואי אפשר לבטל אותה. מה הרעיון? גט זה משהו אחר. לדעתי, גט זה ממש מצווה. כך מקובל לחשוב. שגט זה אותו דבר. בגט יש לי ראיות שזה לא ככה. גט זה מצוות עשה. וקיים.
זאת אומרת, יש ראיה מהרמב״ם מביא ראיה מעצמו שכאילו שלמה דווקא
מצוות עשה? לא. הוא קורא ככה את התורה או דרך חז"ל, לא משנה, אבל הוא לא מסביר שם למה הוא הבין את זה.
זה מצוות של חיוב.
אה?
יש מצוות של חיוב ומצווה.
לא הבנתי?
בגט יש מצוות של מצווה, כאילו,
בהכרח. אז מה, מתי שבית דין כופים אותו? השאלה אם זה מצד מצוות גירושין או מצד מצווה לשמוע לבית דין. אני לא בטוח. אבל אפשר לראות, תראו, בחינוך, אם אתם כבר שואלים, זה פרשת השבוע. תסתכלו בחינוך, במצווה, המצווה החשובה של לגרש את אשתו בגט. בפרשת השבוע. המצווה מאוד חשובה, כי תצא. שבתים, סליחה, השבוע הבא, כן. כן, מצוות כי תצא, מצווה לגרש את אשתו בגט. החינוך מסיים שמי שעובר על זה, וגירש את אשתו לא לפי הכללים, ביטל, עשה זה ועונשו גדול. איך אפשר לבטל עשה של גירושין? לא עשית את הגירושין, אז היא לא מגורשת. זה הכל. מי שלא הפר את נדרי אשתו, אז הוא ביטל את העשה. הוא לא ביטל, פשוט הנדר לא מופר. זאת פרוצדורה. משם רואים שהחינוך תפס שמצוות גירושין היא מצווה, היא לא פרוצדורה, היא לא שייכת לקטגוריה הזאת. וזה יש לי עריכות, גם זה כתבתי פעם מאמר. בסדר, אני מסביר את זה, אבל לא נקרא לזה כאן. לענייננו, בקיצור, יש עוד סוג של מצוות, נקרא להם מצוות של הגדרה, או מצוות של פרוצדורה, שהן מצוות שלא מטילות עליי לא חובה ולא איסור. ואי אפשר לבטל אותם ולא לקיים אותם. בקיצור, כל ארבעת הזנים קיימים במצוות עשה. וזו חידה מעניינת, למה במצוות לא תעשה אי אפשר למצוא את כל הזנים האלה. במצוות עשה אפשר. יש מצווה חיובית שאפשר לקיים ואפשר לבטל. מצווה קיומית אפשר לקיים, אי אפשר לבטל. לאו הבא מכלל עשה אפשר לבטל, אי אפשר לקיים. ומצוות הגדרתיות שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל. ארבעה סוגי מצוות עשה. עכשיו, השלישי הוא חידוש של הרמב״ם, הרביעי הוא חידוש של הרמב״ם.
מה זה בכלל מצווה?
לפי הרמב״ם אני חושד שמבחינת הרמב״ם המושג מצווה, מה זה ספר המצוות? ספר המצוות זה ספר החוקים שלנו, נכון? חוקי היסוד, יש עוד פרטים, אבל זה ספר החוקים. עכשיו, בספר החוקים, תפתחו ספר חוקים של מדינה, בספר החוקים יש גם סעיפים מגדירים. קטן לעניין זה הוא מי שהגיע לגיל כזה וכזה וכו'. זה לא מטיל עליי חובה ולא מטיל עליי איסור, רק דרה מי זה קטן. עכשיו יש הלכות אחרות בספר החוקים שאומרות מה דינו של קטן, מה מותר, מה אסור, כל מיני דברים כאלה. הסעיף הזה אבל הוא סעיף בספר החוקים. מבחינת הרמב״ם כנראה, אם אני מבין נכון, המושג מצווה הוא פשוט המושג ההלכתי שמחליף את המושג חוק. וכל מה שמופיע בספר החוקים יופיע בספר המצוות. לכן יש מצוות שהן מצוות מגדירות. זה לא מצווה במובן של ציווי. המצווה פה מחליפה את המושג חוק. אוקיי? נכון. לא, היא מצוות עשה בעיני הרע. זה החידושו של הרמב״ם. הוא טוען זה מצוות עשה. אין בספר החוקים דברים שהם לא מצוות. או מצוות עשה או מצוות לא תעשה. אם צריך להחליט שם הגדרות, הם ייכנסו לחלק העשים. ככה הרמב״ם טוען. אבל אומר, אלה ארבעת הדברים. עכשיו, לאור ההבחנה הזאת, אני רואה שאני כבר לא יכול להמשיך, לאור ההבחנה הזאת נצטרך להיכנס למצוות העשה ביום כיפור ולשאול מה מדובר כאן. זה לאו הבא מכלל עשה? מי שמתענה ביום כיפור מקיים מצוות עשה? אולי זה רק מי שאוכל גם ביטל את העשה של עינוי, אבל אין קיום של מצוות העינוי. מבינים? אולי זה עשה קיומי, אולי זה לאו הבא מכלל עשה? מה זה? איך להבין את הדבר הזה? אז זה כבר יהיה בפעם הבאה. Thank you.
כולם
רוצים לגרש את
השם.
מצווה אין לך מצווה חשובה. לגרש את אשתו בגט. אה?
בשלך מביא טוב, מה זה זה?
נכון, בדיוק.
שאלה, איך אתה בשלח?
מצווה חיובית.
למה אין מצווה לגרש את אשתו?
לא, לא, זה רק בתנאים של זה. מצווה חיובית מותנה.